צהריים טובים. רק המכתובות, דף י"א, לוקח איזושהי סטייה מענייני כתובה, עובר לדון בסוגיה של גרות. היום נעסוק בצדדים העקרוניים והעניינים של הנושא, נושא שהוא כמובן בוער ומשמעותי ביותר בימינו כבימים עברו, ונעסוק כרגע בעיון בהזדמנות אחרת, בעניין הזאת נטפל בצדדים האקטואליים של הנושא הזה. טוב, אמר הונה, גר קטן מטביל אותו הדעת בידי. מי כמשמלן? תזכות הוא לא, זכין אדם שלא בפניו, צנינה. זכין אדם שלא בפניו, ויכין אדם שלא בפניו. מה הוא דתימה? אקו מפקר ניחלי, דקאי מן דבד מפקר ניחלי. כמשמלן, מי גדול, דתם תמדי, איסור הקטן, זכות הוא לא. וזה הגמרא כאן, גמרא מרבסון איגרא. ממש מבהילה. הגמרא אומרת ככה, והונה בא מחדש חידוש, לא כתוב בשום מקום אחר בשס, איננו נמצא או נובע מתוך יחוד גירות המוכרות לנו. הוא בא ואומר, גר קטן, מדביר את הודעת בידי. עכשיו, זה ודאי לא דבר פשוט. א', יש לו דעת, אין לו דעת, מי מחליט עבורו, האם, איפה קבלת מצוות, אפשר לבוא ולנמק את זה, ואפשר לבנות תזה, שאיכשהו תסביר את זה, ומה בדיוק בית הדין עושה פה, ואת כל דברים הללו יכולים לקבל הסבר, וחלק מזה ננסה לעשות בדקות הקרובות, להגיד פשיטה, להגיד שזה מובן מאליו, שאפשר לגייר גם ילד קטן שלא מבין מה משמעות ההחלטה הזאת, יש לגייר ילד קטן שאין לו בהכרח קבלת מצוות, שהוא, שזה יגיד פשיטה, והגמר יתר הזה, הגמר בסוף אומר, זה כל כך פשוט, אפילו אומר, מה עוד תימה, לקטן לדעת, ולא יכול לגייר את עצמו, גם בתור הממי הגמר לא רואה את זה. היא באה ואומרת, מה עוד תימה, זכייה וזכין מת, ומאלה זכין זה פשוט, אז הייתי חושב שעבד מפקיר עניך עליהם, הגמרא בעצם לא מפקפקת לשנייה אחת שאפשר לגייר גר קטן, זה פשיטה דה פשיטה. זה ודאי פשוט, וזה אפילו כל כך פשוט, שגם אותו הווה מין הזה לא יכול להתקבל, שלא ייתן לגייר אותו. אז אחרי צריכים לרוץ לשאלה, האם יש לו מוטיבציה להתגייר או אין מוטיבציה להתגייר, ולהידחק פה לשאלות של עבד המפקיר ניחא ליה או לא. אז זו כמובן דוגמה מפתיעה ביותר, אני כבר לא מדבר על התוספות פה שעוד יותר מסבכים אותה לאחר מכן עם זכייה, וזה מה שהשיעורים היומיים. אבל בוודאי ששאלה המרכזית ישר מזדקרת פה. במידה ויש מרכיב שקרה מצוות בבית דין, או שכה בגירות, איפה קראת המצוות שקטן? הוא יכול לקבל עוד, יש לו דעת, אין לו דעת, מדובר אך ורק בקטן בין 11-12, שיש לו דעת יש לו, מדובר גם בגר ממש קטן, כמו שמשתמע פה, כי הרי משתמע מדברת גיורת פחותה מבת 30 יום אחד. אז פחותה מבת 30 יום אחד, הגמרא מצביעה בצדק על כך שיש כאן גירות, וייתכן שהפשיטה של רב הונה, זה לא שזה פשוט, אלא זה פשוט יגזור את זה מהמשנה. רב הונא לא אומר דבר פשוט, בכלל לא פשוט, מה שפשוט זה רק שהוא מצביע על כך שאפשר לגלגל את הבעיה הזאת הלאה למשנה. עדיין זה לא פשוט להבין את זה. בין כך ובין כך, דבר בקטן או קטנה, פחותה מבת 3 שנים ויום אחד. אז קשה לדבר דעת, אז יכרן כבת המצוות. הדבר הזה מחייב כמה ניתוח של גירות, והאומנם צריך קבלת מצוות או שלא צריך. כי אם צריך קבלת מצוות, יהיה קשה מאוד להבין מה שקורה כאן בסוגייתנו. לשם כך, אנחנו באמת צריכים לחזור אחורה לשאלה של קבלת מצוות בכלל בגירות, ולראות מה המצוות. יש מקמקת. בגמר בכריתות דף ט, אז אני אומר כך, רבי אומר, ככם כאבותיכם, מה בתכם נכסו לברית, אלא במילה ותבילה ורצת דם, אף אתם לא תכנסו לברית, אלא במילה ותבילה ורצת דמים. ואז הגמרא קצת מפרטת, אמר מר, מה בתכם נכסו לברית וכולי, בישתמן מילה דכתיב, כשמונו כולם היוצאים ממצרים, אינמי, מהך ובוא עלייך, ואיך מתבסס בדמייך, ומה לך בדמייך חיי, הרצת דמים דכתיב, וישר נערי בני ישראל, אלא תפילה מנהלן, דהיינו מילה וקורבן, ניתן למצוא מקורות בכתובים, אבל תפילה מנהלן, אלא תכתיב, עונה הגמרא, ויקח משה חצי אדם ויזרוק על העם, ואין הזהב ולא תפילה, אלא מעתה דרך הקורבן ונקבל גרים, אבל חבר יעקב, ויחרגו איתכם גר שבתוכם לדורותיכם, אז גם בזמן הזה יש גרות. זה בעצם הנוסח שהופיע בגמרא, בשלושה דרך שבתכם ברית, במילה, בתפילה ובהרצאת דמים. נוסח הזה לאחר מכן עובדיה הרמב״ם שהציב את זה גם כן מתחילת הדיון שלו בלכות גירות ביסורי ביאה פרק י"ג בשושה אתם יחסו ישראל לברית במילה ותבילה וקורבן. מה צריך לפרט? מילה הייתה במצרים ותבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה וכן לדורות וכו'. אז מהגמר בקריטות ועבור דרך הרמב״ם יש לנו פירוט של מרכיבי הגירות. בשלושה דברים יחסו ישראל לברית, מילה, תבילה והרצאת דמים. או בשל הרמב״ם בקורבן. אין פה מילה וחצי מילה לגבי קבלת מצוות. מי שקח את הרמב״ם, מוקח את הניסוח של אורות הגמרא, לא ימצא שיש מרכיב שקרא קבלת מצוות בגירות. גם מי שימד הסוגיות ביבמות, תפים ממהי, ממווה, ממזי, חם כן דרגי, יבמות דפיין א', יש את כל הסוגיות לגבי גירות, הסוגיות מספרות לכך שמודים לגר את המצוות. הסוגיות אינן מדברות, הקרב מצוות כשלב מובהק ונפרד של גירות. מל ולא תבל, תבל ולא מל, ועוד כהנה וכהנה במחלקות רבי יהושע ורבי אליעזר, לגבי מה אם אדם עשה גירות חלקית. משהו בקביעות, מה אם מל וטבל, ולא הייתה זריקת דמים, או קורבן. אין בגמרא מל וטבל, ולא קיבל מצוות. או יודע, מל וקיבל מצוות, ולא טבל. או קיבל מצוות, ולא מל ולא טבל. כאילו, הגמרא שמה איננה מכירה בקריאת מצוות כחלק מתהליך הגירות. כאמור, זה עולה מתוך הגמרא בקריטות, מתוך הסוגיות ביבמות. עכשיו, אלו הסוגיות של גירות. זה לא שיש מסכת גירים בש"ס בבבלי, יש מסכת קטנה מהמסכת הקטנות, אבל אין לנו בעצם מסכת גירות, חוץ מאותם דברים ביבמות, והלכות גירות ברמב״ם, זה אותם פרקים בסורי ביאה. ובכולן הגדרה היא זהה, מילה, תפילה והרצאת דמים. כן, ואז כמומת, אם אדם מת הסוגיות בצורה שוטפת, הוא בכלל אמור לחשוב שקבלת מצוות היא מרכיב כמום נפרד ומובהק בתהליך הגירות. אלא עכשיו, מה הוא כן מרשום מצוות, נדבר עוד רגע. אבל הוא בוודאי לא אמור להיות את הגירות כמורכבת מארבעה שלבים. מילה, תפילה, קבלת מצוות וקורבן. או בזמן הזה משלושה שלבים. אלא אמור לראות שני שלבים בלבד. אלא שכאן יש לנו תוספות בקידושין, וגם בעצם מקבילה ביבמות, שעושים מהפכה בתחום הזה. תוספות שם דנים לגבי, הגמרא אומרת שגר צריך שלושה משפט כתיב בי, שעל מנת להתגייר צריך בית דין, ושצריך להתגייר ביום ולא בלילה גם כן כמשפט כתיב בי. זה מתנגש עם אמירות אחרות מהסוגיות ספציפית, שכבר מניחה שאישה שתובל לנידתה, היא גם כן, זה עכשיו כתביעת גירות, ממילא לפתור את הסתירה, איך יכול להיות שאני מניח שתביעת הנידות, ואפילו תביעה שלא ראינו, אלא תביעה שאנחנו רק יהודים עליה, או מניחים שהיא קיימת, או בשביל גמרא שם ביבמות, הוא דבי קרקי לזה ממהם ודבד, הוא דבי קרקי לבר מייטה, בת או בן הגויה, אמר ואסי, מי לא טב לנידתה? הוא דבי קרקי לבר מאה, אותו אחד שקוראים לו בן הגוי או גויה, אמר יושב נב, אם לא טבה לקריו, שתוסות, קרק מה אומרת? מה פתאום יחשיב אותה כגויה? הרי היא תובלת, אנחנו רואים אותה הולכת למקווה פעם בחודש, והיא לא עושה, כשהולכת למקווה היא לא עושה תביעת גירות, היא לא מביאה בית, היא הולכת כישראלית, וממילא זה עומד, אז איפה תביעת הגירות פה? איפה בית הדין? יש בראשונים בעיות שונות, תשובות שונות, פתרונות שונים לבעיה הזאת. אבל משמעו כרגע זה לא התצקה מה הראשונים ענו על הבעיה הזאת, אלא להתמקד בתשושה התוספות. ומתוספות, וישלומה, הידבינן שלושה, היינו לקבלת המצוות, אבל לא לטבילה. אז תראו שתוספות, שהדין, שבית דין, הצורך בשלושה דיינים בגירות, איננו בטבילה, וזה ניתן לעשות, לפחות בדיעבד, בינה לבין עצמה, צריך שלושה, מצריך בית דין לקבל מצוות. כנל ברמן שם יבמות גם כן, נכתחילה מצריך בית דין לתפילה, אבל בדיעבד הוא גם טוען שמספיק בקבלת בית דין לקבל מצוות. מה שתוספות יוצרים פה זה בעצם שלב חדש בגירות. הם באים ואומרים, יש שלב שנקרא קבלת מצוות. בשלב הזה צריכים את איש טקס, צריך בית דין, צריך משפט, צריך ביום, וזה לא די שאדם חושב בליבו שהוא קיים מצוות, ולא די שהוא מתכוון להיות יהודי טוב, ולא די שיש לו מוטיבציה דתית שממריצה אותו להתגייר ומלי קיים מצוות, אלא הוא צריך לבוא ולקבל מצוות. וכמו בעצם תוספות פה, מוסיפים שלב נוסף שבסוגיה לא קיימת. בסוגיה יש מילה תפילה הרצת דמים, לא, יש מילה תפילה קבלת המצוות והרצת דמים. ולכן הם יכולים אחרי זה, אחר כך בשלב השני, יכולים לבוא לדבר על קבלת המצוות גם כשלב שבו בעצם הגירות נגמרת, אולי כשלב הקריטי של הגירות, ומילא השלב שבו צריך את בית הדין. עכשיו, כמו זה, לא, תוספות הרמב"ן הולך באותו כיוון, אבל זה בעצם חידוש מאוד גדול. זה חידוש שמהסוגיה עצמה, לא צריכים להגיע אליה או להניח אותה. אבל, כמו, ככה הם מניחים. עכשיו, ברמב"ם כמו זה לא קיים. ברמב"ם אין שלב כזה, הוא לא מגדיר שלב כזה. שנית, הוא גם לא מתאר שמדלוש בהגדרה בתחילת פרק ג' גם התוש הולך הדרך איננו מספר דבר וחצי דבר על שלב כזה כשאמה מדבר על הצורך להודיע על המצוות זה מתרחש תוך ידי תבילה זה בפרק ג' לחבב סליחה, באמת, פרק י' דלת החווה, סליחה. ושלושה עומדים על גביו, אחר כך מדבילים אותו, ושלושה עומדים על גביו, ומודיעים אותו מצד מצוות קאות ומצד מצוות חמורות, פעם שנייה, והוא עומד במים. ואיתה אישה, נשים מושיבות אותה במים הצברה, ודנים מבחוץ, ומודיעים אותה מצד מצוות קאות וחמורות, וישבת במים, אחר כך תובב בפניהם, ויוצאים פניהם ויוצאים, בחירות, קבלת המצוות, או נקרא לזה, השלב הזה של ההסכמה למצוות, כנסה תוך כדי תבילה. אז יש ברמב"ם שלב שבו מודין את המצוות, והגר... הוא אומר, והגר שומע, אומר, הוא מקבל, אבל זה מרכיב התפילה, אין פה שלב נפרד, שבעצם נקרא קבלת מצוות. אז אם אני אסכם בעצם, אפשר לומר שבגמרא אין איזשהו אינדיקציה שצריך שלב נפרד של קבלת מצוות, אלא זה, תהליך ההתגיירות היא שאומרים לגר, מודים אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, זה חלק, זה מלווה את התפילה ונהיה חלק מהטקס, אבל בעצם המרכיב עצמו זאת התפילה. לעומת זאת, בראשונים, יש לנו מחלוקת בדבר, דעת התוספות הרמב"ן, שקבלת המצוות היא מרכיב עצמאי וקריטי בגירות, דעת הרמב"ם לעומת זאת, כפי שעולה מתוך הסוגיות, שזה אלף כזו שלב עצמאי, עכשיו, זה לא שלב עצמי, האם זה שלב קריטי או לא. וכאן מתחסים לשאלה ביתה משמעותית. דהיינו, בתוספות וברמב"ן, ברור שמדבר בשלב קריטי. לעומת זאת, מה המצב ברמב"ם? או נקרא זה בגמרא. האם זה לא שלב עצמאי, אבל זה תנאי הכרחי ונצרך לגירות? או שיהיה זה לא שלב עצמאי, זה שהוא נספח וספיח של התבילה, זה גם נותנאי הכרחי ונצרך. לשם כך, בעצם נותן השאלה הזאת, צריכים לשאול את עצמנו בעצם, מהי עיקרה של גירות? על מנת להגדיר האם קבלת המצוות זה חלק קריטי או לא, צריך לשאול את עצמנו מה זה גירות. וכאן, אנחנו בעצם חוזרים ברמה זו אחרת, למגילת רות, או יותר נכון, מהגמרא במסכת יבמות, שואה מגילת רות את הבסיס והתשתית הלכות גירות, כי בתורה, אפשר לומר כך, בתורה בעצם אין הלכות גירות, יש בתורה הרבה מאוד מצוות שמתייחסות לגר. ואני מתכוון לא רק למצוות שמתייחסות לגר בתור, אומרת, בן זוגו של הלוי או העני והאביון, שגם זה יש כמה מצוות, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיך, במצוות לקט שכחה ופאה למשל, ודומיהם. אני מתכוון גם למצוות שמדברים ככם כגר יהיה לכם, או מצו, כל מצוות אחרות שמצוות, שגם שככם כגר, ועוד חגו איתך גר ועשה פסח, אימו לו כל זכר. התורה יש כ-20 מקומות שאתה מניחה גירות כתופעה, כתופעה שקיימת, ולא גר שגר איתך. כיוון הגר שמה שהתגייר, פרחי מהם שלך למען יש לנו השולחה והמתך, השולחה והחמורים יתפש בה המתך והגר, ועוד כהנה וכהנה. וחלק מבוטל מדבר גרי צדק ולא הגרי תושב. אז תורה מכירה בתופעת הגר, היא לא מפרטת אבל איך מתגיירים. וכן המודל במסכת יבמות, בידה רבה, מסיפור של רות. עכשיו, ברות יש לנו תיאור וגם הגדרה. ובמרווח הזה שמי התיאור להגדרה, בעצם הדילמה הגדולה לגבי הגירות. רות באה ואומרת, עמך עמי, אלוקייך אלוקי. לאחר מכן, יאמר לבועז בהמשך, ברוכה את השם אלוקי ישראל, שבת לחסות תחת כנפיו. יש לו הגדרה שהיא באה לחסות, תחת כנפי השכינה. וזה ביטוי שכאמור נובע מהפסוק של ברות, נמצא בחז"ל בהרבה מקומות, לפעמים בהקשר של גירות, לפעמים באופן סתמי, אבל הביטוי הזה של להיכנס תחת כנפי השכינה הוא ביטוי חז"לי, ומי שיעשה בדיקה בפרק השו"ת יראה, יש עשרות מקומות כאלו. למשל, בגמרא בשבת, עם אותו גוי שבת, גייר אותי על רגל אחת, אז מדבר שם ההילה שהכניס אותו תחת כנפי השכינה. ועוד, או אברהם אבינו שהכניס את אנשי חרן תחת כנפי השכינה. אבל בעיקר, מה שחשוב לגמרא ביבמות, דף ממבב ומודבט, שבשיר חתי מובהק, מדברת על כך, כמו שאומרים, וישוע תפילה באמהות מנהלן, סברה הוא, ואם כן, במה נכנסו תחת כנפי השכינה. אז הגדרה פה שגירות זה להיכנס תחת כנפי השכינה. וכמו בעצם מתבסס על אותו פסוק, בעצם גם את רות. מאידך, כשרות באה ומכריזה על השתייכותה לעם ישראל, והמעבר שהיא עושה ממואב לישראל, זאת אומרת, עמך עמי, אלוקייך אלוקי. בעצם יש כאן שני מרכיבים. א', היא עוזבת את האומה שלה, ב', היא עוזבת לא רק את האומה שלה, אלא גם את הדת שלה. או את מכזאת, היא עוזבת את אלוהיה לטובת השם אלוקי ישראל. אז יש כאמור שני עוקבים באמירה שלה. א', עמך עמי, ב', אלוקייך אלוקי. עכשיו, זה פותח פה פתח משמעותי לשאול, אם הגירות היא בעצם מחייבת את שני המרכיבים הללו, דהיינו, גם עמך עמי וגם אלוקייך אלוקי, או שבעצם הגירות, הגירות יוצאת מהלך כפול. א', עמך עמי, וב', אלוקייך אלוקי. ואז יש מקום לבוא ולשאול, האם ניתן בקדושת ישראל שיושבת על אחת משני העקרונות הללו? כי בעצם ההכרזה הזאת, היא לא באה לעולם משום מקום, היא בעצם יושבת על תשתית הרבה יותר רחבה וקדומה יותר. בעצם אנחנו מגיעים פה, מה שמכונה לאחר מכן, כברית אבות, נמצאו כברית סיני. קדוש ברוך הוא קוראת עם אברהם אבינו, אם זה ברית הבתרים, אם זה ברית המילה, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. ותוקראת איתו ברית, שאברהם יהיה, אברהם יקשיב אומה, והאומה הזאת תהיה בברית עם הקדוש ברוך הוא. ובהם הוא קדש, דבר ברית במחזה, ולאחר מכן הוא קוראת איתו ברית במילה, על כך שבעם ישראל, היינו בני בעש אברהם אבינו, יהיו העם שלו, וכמובן שפעם אחר פעם משה רבינו מנצל את זה גם כשישראל סוטים מן הדרך, גם כשמפירים את ברית סיני, אז משה מה זוכר אברהם יצחק ויעקב שנשבעת להם בך וכולי, או בסוף ספר דברים, כדי ככם אותי כי אשכה תשחיתון וכולי, וכמה מזה וזנה אחר הארץ, עוד כהנה וכהנה, עם ישראל נשאר משה הקדוש ברוך הוא למרות שלא תמיד דבק במצוותיו. ולמה? בראש ובראשונה, כי יש את הברית עם אברהם אבינו. אז אומנם נאמר להיות לך אלוקים ולזרעך, להיות לך לאלוקים, אבל גם אם העם כאמור סוטה מקיום המצוות, הוא עדיין קשור לזהותו הלאומית, או לזיקתו לאברהם אבינו והלאום שהוא הקים ממנו. ברמה אחרת יש ברית סיני. ותאי שלא נשמע בקולי, ושמעתם את בריתי, ויתם מסגולה מכל, מכל העמים, כדי כל הארץ, נכרתת ברית שמה בקדימון מתן תורה, יש את הברית שהקדוש מכריז עליה שם, ושמעו נשמע בקולי, ושמעתם את בריתי, ולאחר מכן זה מתרגל לברית ההגנות, שחצי אדם זרק על העם, וחצי אדם על המזבח, אז כמו שברית גם בתרים, יש את שני הבתרים שמסמלים את הקדוש ברוך הוא עם ישראל, ככה יש את שתי ההגנות, יש את המזבח ואת העם. דהיינו, מה זה ברית? לקחת שני צדדים, לתת ביטוי סמלי, לקחת יש פה שני מרכיבים, ולאחד אותם כביכול. אז כך גם נעשה עם אברהם, כך נעשה במעמד הר סיני, יש לנו בעצם ברית כפולה. ולכן חז"ל מדברים על כך שמעמד הר סיני זה גירות, כי זו כניסה לברית, אבל יש כאמור כניסה לברית או כריתת ברית קודמת, וזו הברית עם אברהם. אז כאמור בריתות או קדושת ישראל יושבת בעיקר על שני העקרונות הללו. עכשיו כשגר בא להתגייר כמו רות בשעתה, אז הוא מה ומחריש את שתי הבריתות. א', עמך עמי, ב', אלוקייך אלוקי. ולכן, אומרת הגמרא, כשהוא בא להתגייר, אז מה אומרים לו? גר שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, סחופים, מטורפים, וישראלים באים אליהם? אם אמר יודע אני ואיני כדאי, מקבלים אותו מיד, ומודיעים אותו מקצת מצוות, כאילו מקצת מצוות חמורות וכו'. זאת אומרת, אומרים שני דברים. א', אומרים לו, עמך עמי, ואתה הולך להצטרף לעם, שדבוי, דחוף, ייסורים באים אליו וכו', אתה יודע מה שנכנס, מבחינה היסטוריה או מבחינה לאומית. וב', אומרים לו גם כן, מקצת מצוות קלות וחמורות, תכיר את המערכת המצוות, דהיינו, שמוע תשמעו בקולי, ושמעתם את בריתי, ותקיימו את המצוות. אז כל גר, כל מועמד לגרות, מודים אותו גם עמך עמי, גם אלוקייך אלוקי. וכמו מהגמרא זה עובר לאחר מכן לרמב״ם, והוא מרחיב בכך שכל גר מודיעים אותו את משמעות החלטתו בשני הפרמטרים הללו. ולכן המשנה, יותר נכון, המשנה והתוספתא במסכת ביקורים יבואו ויקבעו שלמרות, נאמר כך, זה מתחיל אומנם ממחלוקת, אבל עם ישראל אימץ עצמו את העמדה שהגר לא אומר כמו תנא קמא אלוקי אבות ישראל, כאילו כשהוא מתפלל, כשהוא מתפלל ביקורים, הוא לא אומר ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, אלא אומר ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. למה? כי הגר מצטרף לעם ישראל, ולכן אבות האומה הם אבותיו. זה לא שהוא כאילו תנא קמא במשנה בביקורים שם בפרק הראשון, כאילו יוצא מתוך הנחה שהגר מצטרף לתורה, לא לעם, או מה זכר, אולי יש לו תפיסה שצריך יותר לדייק מילולית במשמעות המילים. אז תנא קמא בא ואומר, הגר לא רק אלוקי אלוקי אבותינו, כי ה-DNA שלו אין בו אברהם אבינו. הוא צריך לומר אלוקי אבות ישראל. אבל כמו זאת רבי יהודה ועמדה שקיבלה גיבוי מסיבי לנסות ישראל לדורותיה ועם דחיפה גדולה מהרמב״ם, שגר אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, וככה מעשים בכל יום גם עד ימינו אנו, שהגר רואה את עצמו כשייך להיסטוריה יהודית על כל ענפיה מאברהם אבינו והלאה, והיות שאבות האומה הם אבותיו. עכשיו, זו בעצם הגירות הקלאסית. עמך עמי ואלוקייך אלוקי. אלא ששאלה שמבקשת פה מענה, ברור שזה הדבר הרצוי ונכון והראוי. האם ניתן להסתפק באחד? זאת אומרת, אם אני אומר, לך תחיל, ודאי צריך עמך עמי ואלוקייך אלוקי. אבל האם ניתן... במידה ויש גר שאיננו כזה, הם ניתן לגייר אדם ולהגיד לו, מסתפק או בלוקייך אלוקי, או בעמך עמי. עכשיו, זו גם הסיבה שהפעה הזאת כל כך בוערת בעידן המודרני, כי רק בעידן המודרני בעצם נפרדה חבילה בין הלאומיות לבין הדתיות, אדם מורד עצמו בתודעתו האישית לפחות, כיהודי מבחינה לאומית, היסטורית, אתנית, ולאו דווקא מבחינה... אמונית או דתית, ואז השאלה הזאת כמו מתייצבת, האם המקורות מכירים בגירות שאיננו לוקחת בחשבון את המוקיב של אלוקייך אלוקי, אלא אך ורק עמך עמי. ואפשר גם לנהל דיון הפוך. האם ייתכן גירות של אלוקייך אלוקי ולא עמך עמי? זו בעצם שאלת השאלות שקמה כאן. עכשיו, נתחיל מגירות, אבל תכף נעבור גם למקרה הפוך. בסוגיה שלנו, בשביל זה שקראת מצוות, אם אני חושב שאפשר להסתפק עמך עמי, אז קראת המצוות שהיא לא תהיה קריטית. נוכל לגייר על סמך עמך עמי בלבד. אם עכשיו כאן יוצא משנה אחת לעשות הגירות בצד, נסתכל על נקרה הפוך והיינו המומה. יש לנו כלל, ישראל שחטא ישראל. זה באמת כלל גדול, שגם למרות שאדם מביא דעתו, אנחנו אותו כיהודי, ומצד אחד ישב קידושין וכן הלאה, והוא יורש ועוד כאלה וכהנה. יש מגבלות הלכתיות מסוימות לגבי הלכות שקשורות באחווה, לא תמיד מוכנים להגדיר אותו כאח, אבל כיהודים מגדירים אותו בפשטות. אלא שכאן שתי גמרות שדושות עיון ובדיקה. א', אני אציג פה שאלה ונעזור עוד מעט. הגמרא בחולין דבב, שלמרות שבזמן חז"ל בסוגיות היו ויכוחים גדולים לגבי הקוטי. קוטים, גרי עריות, גרי אמת, מה עושים איתם אמת, ומה המעמד המלכתי, וסוגיות בגיטין, וסוגיות בחולין ובעוד מקומות. מה עושה שהקוטי? אומרת הגמרא בחולין דבב מוד א', שהקוטים מצאו להם דמות יונה בהר גריזים, וגזרו עליהם כעקום לכל דבריהם. דהיינו שכל הסיפור הזה נגמר בתנאים, בזמן הזה הקוטים הם גויים גמורים. וכך אכן התרחש, הקוטים נדחו, אין להם זכר, יבוא היום קוטי, יבוא היום מישהו, יוכיח שיש לו DNA של קוטי מלפני 2000 שנה, ואנחנו נשלח אותו לבית הדין לגיור. לא נקבל אותו בשום פנים ואופן. זאת אומרת, וזה בעצם מסקנת הגמרא בחולין דבב. עכשיו, מתבקשת שאלה פשוטה. ישראל שחטא ישראל הוא, מה קרה לקדושת ישראל שלהם? ופה חשוב להדגיש שבי כמה וכמה פוסקים, כולל אם אני זוכר נכון, גם הרמב"ם בפירוש המשניות, גם השח מדובר שהם כגויים גם לכולם. זאת אומרת, זה לא איזה גזירת הבנן של חומרה, אלא גם לכולם, אם אני זוכר נכון, השח פוסק שמותר ללוות להם בריבית, והרמב"ם פוסק, נדמה לי, שהכתמים שלהם, לכל נידה, אינם מתמים. מדובר גם לכולה שמדורייתא, בזמן הזה קוטי הוא גוי. אני מתעלם לחלוטין מכך שהם היו ישראל קודם. ישראל שחטא ישראל הוא. אז כמדומני שמפתח לסיפור הזה בגמרא אחרת. כבר ביבמות י"ז עמוד א', עוסקת במעמדם של עשרת השבטים בזמן הזה. או בשביל הגמרא שמה, יבוא גוי שקידש בזמן הזה, אין חוששים לקידושיו. אם יבוא איזה הודים, איזה אפגניסטני, ויקדש, יגידו, אולי מעשרת השבטים, אולי הוא משבט נפתלי, או משבט, אני יודע, יששכר וגד וכדומה, מי אומר לי, אז אולי צריך לחשוש. עכשיו, ברגע שאני כרגע לא נכנס לעובי הקורא, בגמרא שיש דיון בנושא הזה, הלישנה בתרא, שיבמות דפ"ז עמוד א' שם, אומרת חד וחלק, שלא חוששים למה, כי איקא דאמרי, כי אמרי דקמא דשמואל אמר לי, לא זזו משם, עד שעשו עובדי כוכבים גמורים, שנאמר, זה פסוק הושע, והשם בגדו, כי בנים זרים יולדו. הגמרא ממשיכה לדון בזה, אבל זה בעצם נשאר שם מסקנת הלישנא בתרא, שאם יבוא מישהו מחר ויוכיח באותות ומופתים שהוא שייך לעשרת השבטים, זה לא מעניין אף אחד. כי יש פסוק, וגזרת הכתוב, שבהשם בגדו, כי בנים זרים יולדו. וממילא גזר עליו להיות גוי. או בעצם הנביא אמר שהם איבדו את יהדותם. זה משמעות הגמרא, כי כמעט לא מצוטטת עם כל הניסיונות ההזויים לאתר את עשרת השבטים בארבע כנפות תבל ולהביא אותם ארצה. משום מה, אני כמעט לא את הגמרא הזו מצוטטת, למרות שיש לה התייחסות מפורשת שחור לגבי לבן, אם כי לא לרוחם של המחפשים. בכל אופן, הגמרא הזו מפורש. נשאל איך יכול להיות הרי יישא שחטא ישראל הוא, אז אני חושב, נדמה שהתשובה היא כזאת, ושבסוגריים אני אוסיף רק, אני אקח כרגע פשט הגמרא, ובעקבות המאירי שם, ומסורות בעל פה מרב חיים. החכמי ספרד הכירו בחשיבות של הגמרא הזאת, ונטרלו אותה. הם באו ומפקיעינו, ועוד החכמי ספרד בצורות שונות נטרלו את הגמרא הזאת, והוציא את החומר נפש שבה. אבל, הנה לכם המאירי כרגע, וכאמור, גם חיים מבריס חשב כך, הגמרא בעצם אומרת דבר מאוד עקרוני. ואני כרגע אתם פרשנות שלי, אבל זה מתוך הגמרא. ישראל שחטא ישראל הוא למה? בגלל שיש שני מרכיבים בפשט ישראל. יש מרכיב אחד שהוא מרכיב העמך עמי, הלאומי, יש הברית אבות, ויש מרכיב שני שהוא ברית סיני. והיינו אלוקייך אלוקי. עכשיו, יהודי מאבד את אלוקייך אלוקי, מה הוא שומר? עמך עמי. גם הוא איבד את הזיקה שלו דרך ברית סיני, הוא שומע עדיין הזיקתו דרך ברית אבות. אני רוצה להגיש נקודה חשובה, אפשר להפר ברית. ברית, המושג הזה מופיע, ברית ניתן להפר אותו. מה זה ברית? מה זה עושים הדדית? הדדית הוא מחייבת, אבל הדדית. אומר, אם אתה מפר ברית, אם אתה מגזים ועובר קווים אדומים משמעותיים, ניתן להפר ברית. מדוע אנחנו לא אומרים שמומר מפר ברית? כי אנחנו רואים אותו כשומר על זהות אחת, או על ברית אחת, גם אם השנייה נעלמה. ממילא, זה אומר, נכון שהוא קרת את, שהוא הפר את ברית סיני, הוא שומר על ברית אבות. אבל אם הוא יפר את שניהם, דהיינו לא שלא ישמור מצוות, כפי אותו גוי שמגיע פה, הוא כבר מזמן לא בברית סיני, אלא הוא גם יתבולל. כי בשם בגדו, כי בנים זרים יולדו, כשהם יולדים בנים זרים, או בברית אחרת, הם מתבוללים ונטמעים לתוך אומות אחרות, אזי מאבדים גם בזהות הלאומית. ההבדל בין יהודי שמגיע היום, יהודי מומר, שמגיע היום לבין הסרט, בין כמו איזה אפגניסטני שהופיע ודיו שם הסרט השבטים, שהוא גם איבד את זהותו הלאומית. ואז אם שני הבריתות נעלמו, אז באמת הקדושה פקעה. אבא שכזה זה מאמר באנגלית לפני יובל שנים, הוא טוען שם שהקדושה פוקעת באופן חלקי, רק מה אומרת שלא חושבים לקידושיו. עכשיו, בקוטים קורה, נדמה לי, דבר דומה, רק ההפך. הקוטים, כשנכנסו לתוך עם ישראל, או כשהיית אלוקייך אלוקי, בעצם מעולם לא היה עמך עמי. שמעו את הקוטים והעבירו אותם מאשור שמה לתוך השומרון, הם לא יכולים להיות חלק מעם ישראל. אבל כשהשכחו במראיות, הם קיבלו את אלוקי ישראל. ובעצם תפיסתם מעולם לא הייתה תפיסה שהצטרפנו לעם ישראל. וזה בעצם, כשמדברים על גרי הראיות, גרי אמת, מעבר לבעיית הכנות של גאות מפת הראיות, יש בעיה אחרת בגאות הקוטים. הבעיה הזאת היא הבעיה שהם לא הצטרפו לעם ישראל ברמה הלאומית אף פעם. אז בעצם כל היהדות שלהם נשענה על עיקרון אחד בלבד. וזה העיקרון של קייך אלוקי. אגב, לפי פרשניות מסוימות, בביא פשוטה יותר, לפי פרשנותו של הנציב בעמק שאלה, זה מה שקורה בני גד ובני ראובן בסוף ספר יהושע. מה שהנציב מבין שם, בני גד ובני ראובן בסוף ספר יהושע, רוצים להישאר יהודים דתיים, אבל לפרוש מן האומה. כמו שיש קתולים ברזילאים וקתולים איטלקים וקתולים בסין, אז רצו שיהיו יהודים שומרי מצוות בארץ ישראל, יהודים שומרי מצוות בסוריה, בשני אומות שונות עם עוקים משותפים. כך הוא מבין מה שהם רוצים לעשות. שמה זה נמנע כאמור, והפרשנות שמה היא מאירת עיניים ממש, אבל שמה זה נמנע. לעומת זאת, אצל הקוטים זה מה שקרה. הקוטים היו אומה נפרדת, אומה מתואר מצוות. מישהו, אין לי הוכחות חזקות, מי שרוצה לו דוגמה בנידה לפחות, מדברת על ערי קוטים לעומת ערי ישראל. יש ערים מובהקות ערי קוטים, ויש ערי ישראל. עכשיו, כן, ומישהו, בראשונים, יש עוד ביטוי אחד מעניין ביותר לתפיסה הזאת, יש לו את המאירי פה בכתובות, תפחפתת, ונדמה שגם בקידושים כותב אותו דבר, דהיינו, המאירי כותב כך, שגם אם קוטים הם גרי אמת, עדיין שסו התחתן איתם. זה פה דף חפתת, נתחת פרק שלישי. אני מתחיל קודם כל מהנתינים. לא יחזיקם כגרים גבו מניין חיתנות, אלא שהם חייבים בתרי"ג מצוות. אבל מכל מקום נשארו באיסור חיתנות, מעיקר גאותם של יהושע, ומתוך כך איסור חיתנות שלהם מן התורה, ולגבי הקוטים, לפי שנדעת אומר גאי הרעיון אישו באיסור חיתנות, אלא שמכיוון שחייבים במצוות אין כשאר חייבי לאווים, ויש שואלים אם לדעת גאי הרעיון נאמרה איך חייבים לנו כנס, ואינה שאלה שמקום כמו הואיל וישנם בקהל מצוות לאו גאיות מקרי. אז הוא אומר את זה מה זה גאי הרעיון, זה פחות חשוב לי, מה שחשוב לי הוא טוען כך, שגם הנתינים וגם הקוטים מעולם לא הצטרפו לעם ישראל. אלא הם נשארו אנשים שחייבים במצוות. למה? כי הם קיבלו את הקדוש ברוך הוא כאלוקים, והם הכירו בקדוש ברוך הוא כבורא עולם וכמלך הכל הארץ, אבל הם לא הצטרפו לעם ישראל. עכשיו, בדת המאירי, איסור חיתנות אינו תלוי באמונה הדתית, אלא קשור ב... מעמד הלאומי, נושא שהוא מחלוקת בכל מקום מסכת יבמות, לדעתו כמו הלאומיות קשורה בלא תתחתן בם, לעומת זאת החיוב מצוות קשור באנוכי השם לוקח בורא שמיים וארץ נאמר, ממילא יש מצב ביניים לדעת המאירי שאתה חייב במצוות כי התגיירת, אבל ש... עשית אלוקייך אלוקי ולא עשית עמך עמי. עכשיו, ברור מה שקורה בגמרא בחולין אחר כך. הגירות שלהם יושבת אך ורק אלוקייך אלוקי. ברגע שמוצאים דמות יונה בהר גריזים, הם אף פעם לא עם ישראל. היה להם אך ורק אלוקייך אלוקי. ממילא, אם עכשיו הם עובדי עבודה זרה, אז אין לא את זה ולא את זה. אני תמיד אומר, ישראל שחטא ישראל הוא כי יש לו את המרכיב הלאומי בכל הפחות. אבל הקוטים הם המרכיב הלאומי, ברגע שהם איבדו גם את המרכיב הדתי, לא נשאר כלום. אז אם הם הפכו להיות גויים גמורים, גם לכולם מדאורייתא. עכשיו, זה איך יוצאים החוצה. וחשוב להדגיש, ניתן לצאת החוצה. זה לא ברור שישראל קצוב הדורות הוא יהודי. יש עוד מוכרות שדנים בכך, אני לא נכנס להם, אבל... בהחלט העמדה שאפשר לאבד את יהדותך לחלוטין היא עמדה שיש לה מה להתבסס והיא לחלוטין לא הזויה. עכשיו נשים בצד את הממיר ונחזור למתגייר. האם כשם שאני מוצא בדרך החוצה מצב של ברית חלקית או ברית אחת מתוך שניים, האם אני מוצא את זה גם כן בדרך פנימה? אז אני אתחיל ממקרה פשוט יותר, ואחר כך נעבור למקרה שבלב הדיון שלנו. מקרה פשוט יותר הוא, או מקרה שנתחיל פשוט על ענייני רגע, זה המקרה של עבדים. עכשיו, גירות של עבדים היא גירות מסובכת, ואני שמתי בדף מקורות בכוונה בחלק ב' אך ורק את מקורות מאוד חלקיים, מסיבה שאני אפרט עוד רגע. אבל נתחיל קודם כל מהממצא. מה יש לנו לגבי עבדים? אנחנו יודעים מגבר בחגיגה, וזה אקסיומה שהרבה סוגיות אחרות שלא מאוד מפורש, שעבדים חייבים במצוות כמו נשים. לא, אני אומר מעמדו האישי של העבד דומה למעמד האישה, ועכשיו תהיה לסיבות שתהנה, עבד חייב מצוות כמו אישה. למעט מצוות שקשורים לזכר ונקבה. כל מה שקשור לאיש אישה, עבד דינו כאישה, משהו בזיכות ונקבות, במובן הפיזיולוגי וביולוגי, זה סיפור אחר. אז מצוות פיית הראש, יש הבדל, לא להשחית פיות הזקן, יש הבדל בין עבד לאישה. אבל לגבי מה שקשור במעמד אישי, עבד לעלה מאישה. עכשיו, מה זה אומר לגבי גירותו של עבד? יש אסכולה אחת, שבעצם באה ואומרת, שעבד הוא בסיסית יהודי לכל דבר. אלא פטרו ממצוות גורמים שעסוקים שיש להם מחויבויות אחרות, למשל אישה, למשל עבד, מחויבויות, מה שלא יתם, בעצם אומר ככה, העובדה שאישה או עבד פטרו ממצוות איננו אומר שום דבר קדושתם. זה אומר משהו חיוב המצוות. אגב, רבי יהודה חושב שסומה פטרו ממצוות. יש כל מיני אנשים שאתה נפטור אותם ממצוות, למרות שקדושתם היא קדושה שלמה. חירש או שוטר, כולנו פטורים ממצוות. סומה לא ביהודה פטור ממצוות. אז ממילא, זה לא אומר, יש לסומה קדושת ישראל גמורה. לחירש יש קדושת ישראל גמורה. ובוודאי שיחלו שבת בשביל להציל אותם וכן הלאה וכן הלאה. ואף פי כן, הם פטורים ממצוות. אז פטור מצוות הוא לא בהכרח נהיה ליטמוס בשביל לדעת אם אתה ישראל או לא. ויש אסכולה אחת בראשונים שטוענת אותו דבר לגבי עבדים. תוספות בגיטין דף מם אומרים שעבד יכול לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן. כמובן, זה מתבסס על שיטת התוספות הכללית שנשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן. דרך שיטת התוספות יש לאישה קיום טוטלי של מצווה, אין לה חיוב, יש לה קיום. אז כן יכולה לברך, הלולה, השופר וכדומה. אומרים, הצד של מגיטין, עבד יכול לברך תפילים. כלומר, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, דהיינו, הוא יכול לומר שיש לו קדושה, וזה, אני לא אומר שקדושתו חלקית, אלא מה אני בא ואומר? אני בא ואומר דבר אחר לגמרי. אני בא ואומר שהעבד פטור, כמו האישה. הרבן מקידוש דף ט"ז אומר פחות את אותם דברים גם כן. וכך נראה לי, כיוון שני קניינים בעבדות, אחד קניין ממון וקניין במעשה ידיו, ואחד קניין איסור, שהוא אוסרו בבת ישראל, ופוטרו מקצת מצוות. דעתו של הרמב"ן זה לא שהעבד מראש פחות קדוש, אלא הקניין שיש לאדון בעבד יש לה השלכות ממוניות ויש לה השלכות שהוא פוטר מקצת מצוות, אבל זה לא פוגע בקדושה, אלא אני פוטר אותו בגלל עובדה שיש מישהו אחר יש קניין בו. אבל מצב עבדות או מעמדו האישי איננו שונה מזה שיהודי, ואכן גם הרמב"ן עושה שם השוואה בין עבד עברי לעבד כנעני, כי מה שמעניין אותו בקידוש של תת זין עוסק בעברי. אז הוא מתחיל מכך שיש קניין איסור, יש בעבד עברי קניין איסור, יש בעבד כנעני קניין איסור, בשניהם זה לא פונקציה של פגיעה בקדושה, אלא זה פונקציה של פטור ממצוות בגלל החיכוך שבין שני, המעמד הקניין למעמד המצווה. כאילו, כי בעצם עבדים, עבדיים ולא עבדים לעבדים, אם אתה עבד לעבד, אזי יש מתח או קושי בקיום המצווה. אבל זה פוגע בקידושתך. זו אסכולה אחת. ברמב"ם אבל, הדברים ברורים לחלוטין שהם אחרת. הרמב"ם פעם אחר פעם אחר פעם מגדיר את העבד כבעל קדושת ישראל חלקית. ניקח חלק מהמקורות הבסיסיים. נתחיל בהגדרה הראשונית שלו בסרב הפרק י' ב' הלכה י' א'. העבדים שהטבילו אותם לשם עבדות וכיום המצוות שהעבדים חייבים בהם יצאו מכלל העקום ולכלל ישראל לא באו. אז רמב"ם אומר פה חד וחלק, הם אינם גויים וגם לא יהודים, יצאו מכלל העקום ולכלל ישראל לא באו. איזה מעמד ביניים, קצת גוי, קצת יהודי. והביטוי הזה מופיע בעוד הרבה מקומות, אני אבוא פה עכשיו בפרק י' ג' הלכה י' א'. ואין עבד תורד לפני שלושה וביום כגר שמקצת גרותו. ולאחר מכן, חכי גם כמעט, אמם לא, הוא לא יגביל את זה ללכות גרות, הוא גם לאורך הדרך שהוא ידבר בלכות חובל, בלכות עבדים, בלכות עדות, ובכל מקום הוא יגדיר את העבד כחייב במקצת מצוות. הוא איננו חייב בכל מצוות, הוא חייב במקצת מצוות. מה עכשיו, א', נקודה אחת ברורה לחלוטין, זה שלדעתו פטור ממצוות איננו דומה לאישה. זה מקצת גירות, הוא יצא מכלל העם, מכלל ישראל לא בא, העבד איננו ישראל כמו אישה, או כמו סומה, או כמו חירש. הסיבה שהוא פטור ממצוות, הוא מסיבות עמוקות יותר ובסיסיות יותר. מחירות, יש אולי גזרה שווה, אבל גזרה שווה לא אומרת שהאופי שווה. גזרה שווה זה רק ילפו אותה מה כן מה לא. כאילו יש מערכת של מצוות שפחות קריטיות. אבל אצל אישה זה פחות קריטי מסיבה א', ואצל עבד פחות קריטי מסיבה ב'. מסיבה אצל הב', שאני לא רואה אותו בעצם כיהודי גמור. עכשיו ניתן לדבר בצורה חלקית על חיסון קדושת ישראל. זה בעצם ביטוי ברמב"ם, מקצת גרות, ויש כל מיני אחרונים שמדברים על כך שבעבד יש חיסרון בקדושת ישראל. אבל זאת אמרה מאוד כללית. מה שאני הייתי רוצה להציע פה, שמה שקורה בעבד, זה כמו שראינו קודם בדוגמות הקודמות. דהיינו, העבד הוא דומה לקוטי. מבחינה דתית הוא יהודי, מבחינה לאומית הוא איננו. מבחינה לאומית, שהוא לכם פה עם החמור, אמא דומה לחמור. מה זה אחרת? אם מעמדו האישי הוא קנוי למישהו אחר, אין לו זהות לאומית. הוא נספח ללאומיותו ולזהותו של אדונו. ממילא לא ניתן לדבר לעבד כבעל זהות עמך עמי. אין לו חייס. כל ההלכות, אורך הסוגיות, מניחות, שושך לאף אומה, עכשיו זה מתארגן לכל מיני השלכות לגבי איסורי הביאה, אבל ברור שהוא איננו, וזה הוא שאומרים גוי. גוי יש לו חייס, זה סיפור אחר. הבד בכלל אין לו חייס, הוא לא מיוחס, אין לו אומה. לעומת זאת, מבחינה דתית, הוא כאילו מה שבינו, הוא לא לבין החברה הכללית, או מבחינת הצד האתני-לאומי. מה שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא דומה לכל אחד אחר. אז הוא יהודי מבחינה דתית, הוא קיבל עול מצוות שלם, אלא הוא לא קיבל עצמו, אומר, הוא לא הצטרף עם ישראל. יש לראות את זה יפה ברמב״ם, שם בפרק י' ב', שם מדבר לגבי גוי, יוסף כך. אני פרק י' ב', הלכה זין כרגע. אבון זה, או בעצם סוף הלכה וו, לא פגעו בו קנאים, כמובן, בו לארמית, קנאים פוגעים בו. וברמב״ם איסור חיתנות, שלא כמה מהירי שצטעתי קודם, איסור חיתנות קשור בקשר דוק לעבודה זרה ולזהותך הדתית. כסיר בלכה מאחוריי, לרבות כל המסירים, הבא בנישואי תאור דת הרמב״ם היא בעיה דתית. עכשיו הוא כותב, לא פגעו בקנאים ולא הלקו בית דין, הרי עונשו מפורש בדברי קבלה, שוב בקרת, שוב כי חיי יהודה קודש השם אשר ההי, הוא בעל בת אל נאחר, חטא השם לאיש הישראל נער ועונה, אם ישראל לא יהיה בחרמים ולא עונה בתלמידים וכו'. הנה למד לשבועי קרותית כאילו נתחתן העק, שנאמר ובעל בת אל נאחר, כמה מחל קודש השם, אבון זה, אף על פי שם במיטת בית דין, אל ייקל בעיניך, אלא יש בו הפסד שבכל הרעיות כמותו, שבן מן האהובה בנו לכל דבר, בכלל ישראל נחשב, והבן מן הקוד ידינו בנו, שנאמר כי יסוד מלכה מאחוריי, מסיר אותו מלהיות מלכי השם. זה לגבי גויה. לעומת זאת, עכשיו, אחרי שדובר על העבד, דילמתי פה ציפה, יצא מכל רק מלכה ישראל לא בא, ובהמשך, הלכה י' ג' אל יהי אבון זה קל בעיניך, שאין פשע במלכות מן התורה, שגם זה גורם לבן עשו מאחרי השם, שמי המשפחה הוא עבד ולא מישראל, יצא גורם לזה הכל שהתחלב, ואותם עבדים, מדפני כן הוא אומר לך, שאם תתחלב עם גויה, מה הבעיה? הבעיה היא שאתה גורם לילד הזה להיות לשום אחרי השם ולמעול בו, להתאבק באקום, לשום אחרי השם ולמעול בו. בעבד אין בעיה כזאת. הוא יהודי גמור בכלל דתית. הבעיה היא שאתה גורם להיות עבד. ולכן העם הפוסק בהלכה הבאה לאחר מכן, שבוע שיפחה, אין קנאים פוגעים. קנאים פוגעים בו, זה רק מי שמקנה לשם השם צבקות מהצד הדתי לדעתו. הפגיעה מהקנאי מקנה לקדוש ברוך הוא. וממילא הוא יכול לפגוע אך ורק מי שעושה את הבן מאחרי השם. לא מי שגורם להיות עבד. ולכן העם יפסוק בפרק י' ד' הלכה ת', הוא יכריז יותר נכון, העבד לקח מן העקום, אין אומרים לו מה ראית שבאת, אלא אומרים לו, צריכה שתגייס לכלל עבדי ישראל, ותהיה מהקשרים או לא. יהודי שווה להתגייר, מה אמרו? גר שווה להתגייר, גירות גמורה. מה אומרים לו? אומרים לו, האם אתה רוצה להצטרף לעם ישראל? או בשביל הרמב״ם שם. מה ראית שבאת להתגייר? אתה יודע שישראל בזמן הזה דבויים, דחופים, מסוחפים וכולי. לעומת זאת, אין אומרים לו, לעבד, מלאכה ת', מה ראית שבאת? מה אומרים לו? אומרים לו, הוא צריך להזכיר עבדי ישראל, אתה לא מצטרף עם ישראל. לא צריך להסביר לו על המצב ההיסטורי, הוא לא מצטרף עם ישראל. אלא אומרים לו, אתה רוצה להיות מן הקשרים. מה זה מן הקשרים? מי הם אותם קשרים? הקשרים הם עובדי השם שהם לא ישראלים. אלו הקשרים. עבדותו של העבד זה עבדות של אוקיי חלוקיי, ללא עמך עמי. ולכן העם גם כן פוסק, שאין צורך בקבלת מצוות שנייה, שברמב"ם עבד הרי תובל פעמיים, פעם אחת השם עבדות, ופעם שנייה כשהוא משתחרר, לשם ישראל. ברמב"ם שני התפילות דאורייתא. אבל העם כותב, שמה בפרק י"ב, עבדים שהצביל אותם לשם עבדות וקיבלו עליהם מצוות שעבדים חייבים בהם, אז יש קבלת מצוות בפעם הראשונה, ולאחר מכן כשמשתחררים, זה פרק י"ג אחרי י"ב, כששתחרר עבד צריך תפילה אחרת לפני שלושה, ואין צורך לקבל עליו מצוות ולהודיעו יקרי הדת, שכבר הודיעו שתבוא לשם עבדות. אני לא צריך קבלת מצוות פעם שנייה, שהוא כבר תבע בפעם הראשונה. אז מה זה אומר לי? שקבלת המצוות בפעם הראשונה הייתה קבלת מצוות גמורה. קבלת המצוות הראשונית היא מספיק טובה. ולמה? כי הגירות שלו בתור עבד היא גירות גמורה מבחינת דתית. החיסון היחידי שלה זה חיסרון בתור הצד הלאומי. אז אכן, עכשיו שהוא משתחרר והוא יוצא לקהל הקשירים ונכנס לקהל ישראל, לא צריך להודיע אותו מצוות פעם שנייה, כי הוא כבר קיבל מצוות בצורה מושלמת בפעם הראשונה. אז ברמה אני חושב שהמודל הזה של העבד מדובר בגירות דתית ללא עמך עמי. אני לא, עכשיו, ברמב"ן ובתוספות אני לא יכול לומר כלום, כי אני לא בטוח שהם מקיימים את ההבחנה הזאת. ברמב"ם זה מאוד בולט שיצא מכלל העקום, הכוונה מבחינה דתית הוא כבר יהודי, וכאן ישראל לא בא, פירושו של דבר שהוא לא בא לעם ישראל, הוא בא לאלוקי ישראל ולעם ישראל, ולכן זה מקצת גירות. פתח סוגריים חצי דקה. כל זה מתוך הנחה שיש כמה מצוות בגירות של עבד, זה מסתמך על גמר ביבמות ממזיין עמוד ב', ממחת עמוד א', ושם יש ויכוח גדול בראשונים, סוגיה סבוכה, בשביל זה לשם לי אותה בדף מקורות. כאן רק אסתפק באמירה הבאה. הרמב"ם מניח כמו הריף שעבד צריך קבלת מצוות, הוא לא עוזר ביסס את המהלך הזה. יש דוד ראשוני שעבד לא צריך קבלת מצוות, אז הוא בא במודל אחר, בעולם אחר, והוא לא נוגע לשיעור הזה. מי שרוצה לראות את הדעות, הוא יסתכל שם קצת, מוזמן לראות את חושי הרמב"ן שם, לבנות במחת עמוד א', יש שם קטע ארוך ומפותל ברמב"ן, שהוא מציג את קשת הדעות. סגור סוגר. טוב, עכשיו, בעצם הוא נוכח. קדושת ישראל יושבת על שני מסלולים. ברית אבות, ברית סיני. עמך עמי, אלוקייך אלוקי. אפשר, אם יוצאים החוצה, או יהודי גמור שנעשה לצאת החוצה, הוא לא יוצא עד שהוא מפר את שתי הבריתות. אם הוא שומר על עיקרון אחד, הוא עדיין בפנים. ואז השאלה הייתה, האם אפשר להיכנס עם עיקרון אחד? אז לגבי עבדים, ראינו מודל כזה לפחות ברמב״ם. עכשיו השאלה, לא אלוקייך אלוקי, כאילו בעבד אתה נכנס אלוקייך אלוקי, ואתה לא נכנס עמך עמי, כמו שגם ראינו בקוטים ובנתינים לפי המאירי. מה קורה ההפך? אפשר להיכנס עמך עמי ללא אלוקייך אלוקי. בעצם כאן הגענו לשאלה של לב ליבו של הדילמה הזאת. האם ניתן לדבר על גירות לאומית, לא גירות דתית? כמו גירות דתית, לא גירות לאומית, המאירי לפחות הכיר בזה, ואני חושב שברמב"ם יש את המושג הזה לגבי העבדים. עכשיו כרגע אני מדבר על התהליך, לא על השלכות. בסופו של דבר, אנחנו נגיד לו, אתה גם יהודי משתי הבחינות. בגלל התהליך, האם אתה יכול להביע רצון להצטרף מבחינה לאומית בלבד, ודיינו. או שאין דבר כזה. עם ישראל, להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך. בלי אלוקים, עסק לא מתחיל. או בשון ריהל וגם העם עם משפט מבוא נבוכים, אין אומתנו אומה לבתורתה, אתה לא רוצה את התורה, אתה לא רוצה את האומה. עכשיו נחזור לתחת השיעור. אם ההגדרה של גירות זה מילה, תבילה וקורבן, אין פה קבלת מצוות. על פניו אפשר להשיג משקה פשוטה. אפשר להתגייר מילה ותבילה בתור עמך עמי. אפשר לטעון לא, מה פתאום? עמך עמי, מילה ותבילה מקפלות בתוכן את שני הבחינות. וזה מרת, מי שראה מכאן, ואני מקווה שראו במדף מקורות, זה הקטע מקוד עודי דופק, אז זה הרב שבונה מהלך שלם, שמילה היא גירות, שמילה היא מייצגת את הפן הלאומי, זה קשור עמך עמי, וכאן במילה היא אותו מקום שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם ברית, ואמר לו, להיות לך אלוקים וזכה אחריך, זה פסוק מתוך ברית המילה, ולעומת, תפילה לעומת זאת, בפרשה שמה, נכנס בברית ההגנות, דהיינו, התפילה קשורה למעמד הר סיני. אז יש שני מרכיבים, מרכיב אחד שהוא מרכיב שקשור לברית אבות, וזה המילה. מרכיב שני שקשור, כמובן, המילה פה אומרת, א', כשאמרתי קודם, יותר חלקי זכר אחר, שנית, איבר המילה זה איבר שבונה עם. דרך איבר המילה מולידים ומחירות יוצרים את הזיקה מעט לדורות אחורה. לעומת זאת, התפילה קשורה לברית, ולכן הרמב"ם כותב שכשהוא בתוך המים מודים מקצת מצוות קלות וחמורות. דהיינו, ברור שתפילה היא המעשה, אבל מה המהות? המהות זה קבלת המצוות. כשאדם טובל במים, זה לא, הוא לא הולך להכר את המת, הוא לא הולך לטבול כי מת חם בחוץ, הוא הולך לטבול כי הוא רוצה לשנות את מעמדו, ואיזה מעמד הוא רוצה. מעמד של אדם שמקבל עליו, משמעות ישמעו בקולי ושמעותם את בריתי. עכשיו בתוספות, כאמור, קבלת המצוות זה לב ליבה של הגירות. והיא מעכבת בדיעבד. בעצם החלות או הקיום של הגירות. בתוספות לכאורה אין ספק. עכשיו, אין ספק שזה קריטי. אפשר לומר שצריך גם את זה וגם את המרכיב השני, שיסתפק בכך. אבל כרגע, ברור שכמעט מצוות, היא הגירות לפי התוספות. כשברמב"ם פה, אנחנו נכנסים לוויכוח גדול שקם באחרונים, מסביב לעמדתו. וזה נובע מניסוחים, ניסוחים חלקלקים, וגם משעת ההגדרה. וכאן בעצם השעה כזאת. הרמב״ם בסוף פרק י"ג, יש שם איזה 4-5 הלכות ידועות מאוד, שהולידו ספרות שלמה. האם ניתן, האם הרמב״ם מכיר בקבלת מצוות, לא גירות או קבלת מצוות? אל יעלה לדעתך השם שמשון למשה את ישראל או שלמה מלך ישראל שכאן ידיד השם נסו נשים לכם בגאותה נסו אבל כך הוא שמצווה נכונה כשבוא הגאו הגיור תתגייר בודקין אחריו שבגלל ממון שיתול בשיש שרה שיזכר פני הפחד בא להיכנס לדעת מישהו בודקין אחריו שם עיניו ותם באישה יהודית ומישה בודקין שם עיניו ותם בבחורי ישראל אם לא נמצא למילה מודיעין אותן כובד עול התואר ותואר שיש בעשייתה על המאה הרצות כדי שיפרשו, אם כאילו פרשו ואותן שחזרו מעבר מקיום את השנאמר, ותר כי מתאמץ ללכת איתה ותחדה לדבר אליה. למה פה מדבר על מדיניות קבלת הגרים? וזה כולל הרתעה לגבי קבלת המצוות. מודיעין אותו מקצת קרות וחמורות. עכשיו, אז אם הבן אדם זה מפחיד אותו, זה מרתיע אותו, הוא לא מעוניין, לא תודה. ולכן, אומרים, בעצם סוגרים את התיק בית הדין. אמר כרגע לא מדבר על גר שהתגייר, מדבר על אדם שפונה בית הדין בבקשה לפתוח בהליכי גירות. לפיכך, לא קיבלו בית דין גרים כמו מי דוד ושלמה, בימי דוד שם מן הפחד חזרו, בימי שלמה שם... קיצר אמרו ככה, אמר פה מסתמך, הסוגיה אחת ביבמות חבדלן, בחצי משפט. סוגיות גירות, כולן נמצאות ביבמות, ממהי עד ממחת. עם עוד תוספת קלה בעין א' בדף חב' ד' יש לנו דיון על גירות אבל הדיון שם איננו מה מהווה מנגנון הגירות מה מהליך הגירות יש לנו דיון אחר למי אני מוכן לפתוח תיק למי אני מוכן לקבל דהיינו יכול להיות שבן אדם יוכל לעבור את כל ההליך אני אומר אני לא מוכן לקבל אותך אז בגמר בדף חב' ד' רוצים לדחות מי שהמוטיבציה שלו לא ראויה בגלל מעמד גיאופוליטי, הטבות כלכליות, רומנטיקה וכיוצא באלו רוצה להיות שחקן מבחרת ישראל לפי באולימפיאדה כל המוטיבציות הללו אלו מוטיבציות הן אינן אומרות על טיב הגירות מה זה גירות? זה הסוגיות בפרק רביעי ביבמות בימי דוד ושלמה אומרים עזוב אותך, אני בכלל לא מתחיל איתך תהליך אם אתה כאילו בכל המאה הארץ מתייהדים כי נפל פחד מרדכי אליהם לא מעוניינים אנשים כאלו כאילו אנשים שבאים להנות ולא מתוך מחויבות אלא מתוך רצון לנצל את המערכת אז פשוט לא מקבלים לא הכוונה שגירות לא גירות לא מתעסקים איתם פשוט אומרים להם לא מעוניינים כמו לפתוח את התיק במידה ופתחו את התיק זה כבר דיון אחר לגמרי הרמב"ם בשלב הזה רק אומר, לא מקבלים, ובשלב של דבר אנחנו לא מעוניינים בכלל כמו לאפשר גירות. זה לא אומר מה הגדרה של גירות אם אדם על הפן מלחמתנו עשה את זה, או בדינה על הפן מלחמתנו עשה את זה. זה רק אומר, מי אני רוצה לעודד, את מי אני רוצה לבדוק, ומי אני רוצה לדחות, להתעסק איתו. זה יחסית פשוט. כן. כי, אז ככה, אני כרגע לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, כי היא באמת סוגיה נפרדת, אבל בחצי משפט פשוט, להצטרף לעם זה לא להצטרף לטובות הנאה, כי אם נותנים סל קליטה, או אתה התאהבת באיזה מישהו או מישהי, זה לא נקרא רצון להצטרף לגורל ההיסטורי של עם ישראל, להצטרף לאומה כי אתה מאמין באו ביוד שלה ובהיותה בני בנם של עם אבינו. זה לא דבקות עם ישראל, זה ניסיון למנף ולנצל את עם ישראל לצרכים שלך. ואני הדוגמה שהייתה לפני כן ספורט היא לא דוגמה מחויכת. היו בשנות ה-70 פה גרי כדורסל, לא אחד ולא שניים. היה אסור אז להשיג שחקנים זרים, היה צריך שחקנים ישראלים דווקא, אז... היו מושג שלהם, ועכשיו, הוא רוצה להצטרף לעם ישראל? לא יודע להצטרף לעם ישראל. הוא רוצה להופיע לשחק כדורסל. ממילא, אם המחיר של זה, זה להצטרף לעם ישראל, יהי כן, אז במערכת טייסר, הוא מוכן גם להיות יהודי בשביל להשיג את מבוקשו, ותקרא גם התיאום של גירים למיניהם, שאם המחיר הרומנטיקה זה לשלם, באמת, אם המחיר של הרומנטיקה זה לעשות טובה לחותן לעתיד ולהיות יהודיה בגלל זה, בסדר, אז עושים דברים יותר משוגעים של הרומנטיקה. וזה לא נקרא להצטרף עם ישראל, זה נקרא מרת לקדם את העניינים שלך, מרת, תבדוק אחרי זה מה מלך צרפת אמר לגבי התנצרות, וזה אותו עיקרון. טוב, עכשיו, במה מתעסק בשלב הזה אך ורק במי אני מקבל. עכשיו ממשיך. ואף על פי כן, היו גרים הרבה מתגרים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות. נשמע מוכר. והיו בדין הגדול חוששים להם, לא דוחים אותם אחרי שתבלו, ולא מקבלים אותם עד שתראה אחריתם. וככה, מה המצב שם? היו כל מיני כאלה שהתגיירו שלא בפני בית הדין הרשמי. עכשיו לא צפק. ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן ששום גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזו אלו בשביל דבר, ולא פי בדין גירו, חשבן הכתוב כאילו אין אקו מסרן עומדים, ועוד שהוכיח סופן תחילתן, שאין עובדות כוכלים ומזלות שלהם, ובנו להם במות, ואלה עליו הכתוב כאילו בנען שמאז יבנה שלמה במה, גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעו המצוות ועונשן, זאת אומרת שלא עשו קבלת מצוות. הועיל ומל וטבל יצא מכלל האקום, חושב שהדבר צדקתו, ואפילו חזר ועבד אקום, הרי הוא כישראל מומש, כשב קידושין, ומפני זה פיקח כימוש שמשום ושלום נשותיהם, פי שנגילה סודן. בקריאה, מגיע רמב"ם פה, מצד אחד אומר לך, לא בטוח שהם יהודים, עד שהתברר אחריתם. ומצד שני הוא אומר, הם יצאו מכאן אקום. מצד שלישי הוא אומר, הוא לא אומר שהם יגבעו לך על ישראל. ומצד רביעי הוא אומר לך, שברגע שמל בטבל, אז חוששים לו עד שתדבר צדקתו, ולכן אפילו חזר אחרי זה ועד עבודה זרה, כנושב קידושין, אחרי שמו גירש, יש לו כמוז שהוא לשון מפוטלת וחלקלקה, הוא מגלה טבח ומסתיר טפחיים. עם כל זאת, הרבה מאוד אחרונים הבינו, ועל פניו זה בסופו של דבר, הבנה פשוטה יותר, ש... אמר חושב שבדיעבד, בלי קבלת מצוות, הגירות היא גירות. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרושם היותר פשוט, היא כי כאמור אומרת, תפתחו שם את האמר פרנקל או כל ספר אחר גירות, ותראו שוויכוחים סוערים נערכו מסביב לרמב״ם הזה. אלא מאי? שיש פה בעיה אחת או נקודה אחת שהמתירים או אלו שטענו ככה מתעלמים ממנו, וזה הגדרה הראשונית של הרמב״ם בפרק י"ג. פשוט נכסו ישראל לברית במילה ותפילה בקורבן, ואחר ד' וכן לדורות שצא עקום להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה לקבל עול תורה, צריך מילה ותפילה והצעת קורבן. אז אמרנו פה, לפני שנכנס לפרטי הפרטים, לפני שהוא מדבר איתך מה הדין במקרה כזה או במקרה אחר, הוא אומר לך פה, מה זה גירות? אז הוא אומר, גירות זה להיכנס לברית, להסתובב את כנפי השכינה כעול תורה. אז הוא לא מפרט איזה ברית. אבל כמו הרושם החזק שמתקבל בו, הוא מגדיר גירות כתחת כנפי השכינה. גירות זה אדם, בבית אחרת, לב הגירות הוא לא אבי חמי. לב הגירות אלוקייך אלוקי. עכשיו מוצא, לפני שהוא מתחיל להיכנס לפרטים, הוא נותן להגדרה, והגדרה היא שמה זה גירות, להיכנס לברית, להסתפף תחת כנפי השכינה כעול תורה. אם אין את זה, זה פשוט לא גירות. בחירות ללא האלוקייך אלוקי, זה לא איזה, לא אלוקייך אלוקי אין לך גירות. זה כמו בקשה לבקש איזה חוק ישראלי. זה מאוד יפה ונחמד, אבל זה לא גירות. גירות היא אך ורק דבר אחד, לקבל עול תורה, להסתובב תחת כנפי השכינה. וכמובן בחירות הוא לוקח מירות לא את תיאור, את ההכרזה, אלא את ההגדרה שמה שקרה, שבא לחסות תחת כנפיו, לחסות תחת כנפי השכינה, פרשו של דבר, לקבל עול תורה ומצוות. או בעצם להכיר בהשם אלוקי ישראל. במידה ורואים את זה כך, בהגדרה גירות שאין בה קבלת תורה ומצוות, שאדם לא בא להיכנס לכנפי השכינה, היא בהגדרה לא גירות. כי זה לא כמו שחסר לך בעיה בדיעבד, כמו בדיעבד לך תחילה. זה פשוט, אתה עושה מהלך אחר לגמרי. זה פשוט לא מעלה, זה כמו להגיד, אם אדם רוצה להתחתן ולא מוכן, כאילו, הרי את ישמת, כאן מקודש את זה ותהיה מותר לכל העולם כולו. זה פשוט לא נישואין. להתגיים, לבקש להצטרף לעם ישראל מבלי להסתופף תחת כנפי השכינה, ומבלי להיכנס לברית, ומבלי לבקש לקבל אותו המצוות, זאת לא גירות. ובמידה וטוענים כך, וכמובן שיש שזה על פניו בוקע ועולה מתוך דבריו, אז צריכים לחזור להלכות שמה בסוף הפרק, ולהגדיר אותם ולראות אותם אחרת, דהיינו, בסיסית, אם הגר אומר לי, אם הגר מראש לא חושב לקבל תורה מצוות, זאת לא גירות, נקודה סוף פסוק. כי גירות לדעתו, זה ספק תחת כנפי השכינה, ובמחירות, הוא בעצם מסכים לתוספות. אלא מאי, שאם הגר בא עם מוטיבציה ראועה וקלוקלת, ומבטיח לשמור מצוות, כמו שמעתי קודם, כמו שאדם יכול לומר, אני מוכן להתגייר בשביל רומנטיקה, בשביל כדורסל, אז גם יכול לומר, אני לא מוכן להתגייר, אני מוכן גם לשמור מצוות בשביל זה. אני מבין שגירות זה קבלת מצוות, אז אני בסדר, אני מרד, אני מתגייר, ועכשיו בעקבות הגירות שלי, על מנת להשיג את הרווחים האלו של חוק השבות, ועל מנת שאני יכול להתחתן עם חלום חיי, אני גם בשביל מצוות, אז בשבת אני לא אסע, ואני אוכל כשר, ובסדר, זה קטן, המחיר קטן בשביל הרווח. זה מה שאמרתי קודם, מוטיבציה מקולקלת, אבל התוכן יכול להיות תוכן אמיתי. וכי הרבה פעמים יש מצב שאדם אומר לעצמו, או מה זה כך, בדעות קודמים, שאם הצטרפת, אז זה כבר נורמה ולחץ חברתי לעשות את זה, להיות, לא משנה מה אתה חשבת. בפועל, אם עדיין צבא מישראל, פחות יכול לדעת שהוא יקיים מצוות ולו מסיבות חברתיות. אז זה למה מדבר. באים מוטיבציה מקולקלת, אבל יש יסוד להניח שאכן ישמעו תורה ומצוות. ועל זה, וכל הדיון שלו שם במקרה כזה, אם מראש לא באים מוטיבציה בעייתית, אלא באים ומודיעים ומכריזים שלא מתכננים לקיים מצוות, או לא שמכריזים, שאנחנו יודעים שהם לא יקיימו מצוות ואין להם כוונה לכך, אז זה כבר, זה לא משהו כול, זה כלול מה שיודעים בהתחלה. שהוא לא בא להסתופף תחת כנפי השכינה. עכשיו, כמו באחרונים, יש כאלה שחושבים בדרך הראשונה, התעלמו מההגדרה בהתחלה, או שחשבו שיכנס לברית, פרושה של דבר ברית אבות בלבד, ואז הם טוענו ברמב"ם שאפשר לגיע בלי קבלת מצוות, יש אסכולה שנייה שבאה ואומרת, זה אין דבר כזה ברמב"ם, וברמב"ם יותר מכל אחד אחר. בגלל הדגש הדתי שלו, החריף, כל נושא ישראל והעמים, ברמב"ם, כל נושא ישראל והעמים עובר רדוקציה שיטתית בהלכה לבעצם עבודה זרה מול ייחוד השם, וממילא, זה מובן מילא שמצופה מהרמב"ם כמעט שיגדיר גירות כקבלת תורה ומצוות, ולכן לא ידע אחרת, ותקמות אנחנו די צריכים להסביר בצורה כזאת. אז אם אני אסכם זאת, ברמב״ם יש בנושא הזה ויכוח גדול באחרונים. אני אקח שנייה אחת ציטוט מספר שם מיטל, סיסי טל, סימן א', הוא מביא שם ציטוט בשני האחרונים בתחילת המאה ה-19. הניסוחים פה הם מאוד, מאוד קולים. זה ציטוט ברשות חמדת שלמה. חמדת שלמה הוא שוט כמו מתחת המאה ה-19 בפולניה, מצוטט בסוגיה הזו בשגרירות, עדי הרבה האחרונים הוא מצוטט. הציטוט שהוא מביא פה זה ככה: ולעולם קבלת מצוות מסתם מעכב, וזה עיקר הגירות שהכנס לדעת יהודית. זאת אומרת, כאן מצוות זה לא איזה פרט שמעכב, היא הגירות. זה פשוט, בלי זה, זה לא שהגירות פסולה, אין גירות בכלל. עכשיו נצטט מרב עמיטל שוב, לעומת מצוות בית מאיר, דם מצוות הכנת שלמה, וזה לשונו, הנה יש את התוספות, שפסק כתוב קשה לי מאוד וכולי, אלא ודאי מוכח מזה, דודעת המצוות וקבלתם אינם עיקר הגירות, כי ידוע לגמרי מצווה, צריך לעשה קדושה בגופו. קיצור אומרת, אז כמו אומרת, בן דורו שם עם בעל שוט בן מאיר, יכול לומר בדיוק ההפך, שזה לא עיקר הגירות, וכמו העמדות הללו מהדדות לאורך ספרות האחרונית. עכשיו, בינתיים אנו ככה, תוספות והרמב"ן אומרים שחוק בלבן, קבלת מצוות מעכבת. ברמב״ם יש כמו דילמה משמעותית עם עמדות לכאן ולכאן, אבל יש לנו סוגייתנו לכאורה ראיה גדולה לכל הנושא הזה, וזה גר קטן. גר קטן לכאורה זו דוגמה מצוינת של גירות לא קבל מצוות, כי כפי שמעתי בהתחלה, הקטן לא מסוגל לקבל מצוות, הוא לא מודע לכך, הוא לא מבין. אז הנה, למה חרד את כל החרדה הזאת? מסוגייתנו ניתן לבוא ולהראות שבעצם ניתן לקבל, ניתן להתגייר לו כבר מצוות. ואכן, הריטב"א כאן מסיק את המסקנה המתבקשת הזאת. והיית מתמידין אותו, אף על גב דגר בעל מבין שהודיעו קצרות וחמורות, הוא למצווה ואינו לעכב, ואחדה והודעה הוא אינו מעכב. אותו דבר הוא כותב שם ביבמות בחצי משפט, שפת רבת הזה שאם לא הודיעו אינו מעכב, ואחי מה שפרק על גדול, הוא מדבר שם לגבי... הוא מדבר שם לגבי הסוגיה של תינוק, תינוק שנשבע, או הגמרא שם, הגמרא בסוגיה תינוק שנשבע, איך יכול שבן אדם בכלל יודע מה זה שבת, אז הוא מתגייר וזה גר שלא יודע מהחיים שלו. אז יכול להיות שגר לא יודע מהחיים שלו, הרי לימדו אותו לקראת הגירות. אז מה שהדבר אומר, אתה רואה שגם גר שלא עובר קורס ברבנות ולא לימדו אותו שום דבר, גירותו עדיין גירות. אז הדבר פה עכשיו, זה נכון שיש מה לחלק בין להודיע לבין לקבל. בריטב"א פה אני נותר שהוא לא עושה את ההבחנה הזאת, ובכל מקרה בשם קובצת פה יש דעה שמש חוק בלבן, שגם קבלת המצוות היא להתחילה בלבד. אז יש אם כן לפחות דעה אחת שהיא מופיעה פה בראשונים, שקבלת מצוות איננה מעכבת. ולכאורה הראיה היא ראיה מוחצת, כמו ראיה ניצחת, שאפשר להתגייר ללא קבלת מצוות. אז ואז, בעצם צריך לומר ככה, יש שיטת התוספות, יש לובד על שיטת הריטב"א, ברמב"ם יש לנו כאמור איזו מבוכה ודילמה, היא חשובה הלכה למעשה בגלל מרכזיותו של הרמב"ם לפסיקה בנושא הזה, אבל ברור שיש פה גדולי הראשונים משני צידי המתרס בכל מקרה. עכשיו, התשובה היא, עכשיו, אין לך נעמי. יש באמת, ומי שאי פעם יגיד לכם, אין דעה כזאת שלא צריך קבלת מצוות בגירות, התשובה היא, אין דעה כזאת שלא צריך את זה לכתחילה. שזה לא מעכב, יש את הריטב"א חד וחלק, והשם קובצת פה. ועכשיו, אז בריטב"א האמת זה ככה, אבל לכאורה יש לו הוכחה ניצחת מהגמרא עצמה. אז בגמרא הסיפור זה פחות פשוט. כי בגמרא, אז א', נחסים פה לדיון בראשונים, גר קטן, דאורייתא או דרבנן. יש כאן כמו כאלה שחושבים שהגר, שגירות היא דרבנן. התוספות פה מדברים על זה מסיבה אחרות, התוספות מוטרדות מבעיות אחרות, אינו מקשים פה, פשוט אני אתחיל, התוספות פה לא מקשים, אין כמעט מצוות. הם מקשים בעיה של שליחות, בעיה של זכייה, אבל בסופו של דבר, הם מגיעים למסקנה שמדובר בגיעוד רבנן. אבל זה כמובן טורף הרבה מאוד קלפים. יש פה דעות שהרדב"ם מביא, שהגירות הזאת תלויה ועומדת. ויש שפרשו שהגירות זה מדבריהם, והם צורכים עליו לדינו כישראל. זה רק גירות לחומרה. בעצם לא ניתן, גירות רבנן היא לחומרה. אז לכן, בסופו של דבר, אם לוקחים את הגמרא כפשוטה, יש ודאי מקום להוכיח מכאן, כפי שהרדב"א טוען בעצמו. הרדב"א לא אוהב את הרעיון שזה דרבנן, הוא כותב את זה גם בהמשך, אלא טוב דבר גיעוד דאורייתא. ואז יש לי הוכחה שניתן לדבר על גירות שהיא לא קבלת מצוות. יש גם מקום, וזה אני לא אכנס עכשיו, וזה יותר מקום לשום היומיים, יש גם מקום לשאול אולי בית הדין או ההורים שלו עושים את קבלת המצוות בעבורו. וזה בעצם מחייב אותו להיכנס לשאלה, מה היא קבלת המצוות? קבלת המצוות היא איזו הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, ואז קשה לדבר על זה, שאחרי לקבל עול מלכות שמיים בשבילך. אם קבלת המצוות זה רק לדאוג שתשמור מצוות, אז יש פה יותר מקום, בסדר, אז אם ההורים מבטיחים חינוך יהודי וחינוך דתי וכדומה, אז בסופו שלא ישמור מצוות. אם אני מניח שהגירות היא בעצם להיכנס לך לקפה השכינה, נתן לקבל מלכות שמיים, זה קשה מאוד להניח שאני יכול לעשות בשבילך, וזה מה שהרדב"א מניח. כן.
מה?
טוב שאתה שואל. כשאני אומר לפי הרדב"א שגירות לא צריכה, ודאי שהוא חייב לשמור מצוות אחר כך. אדם שאומר עמך עמי ולא קייך אלוקי, זה לא מעניין אף אחד אחר כך, הוא צריך לשמור מצוות. השאלה שאנחנו דנים בו זה לא מה התוצאה, אלא מה המנגנון או התהליך. האם רצון להצטרף לעם ישראל, האם רצון כזה יכולה לבוא לידי ביטוי רק במהלך של עמך עמי. אבל אם אחרי זה הצטרפת, אני אומר לך, חביבי, אם אתה שייך לעם ישראל, אתה חייב במצוות. כי למשל, מה הדבר דומה? דיברנו בשנה שעברה בקידושין, יש שלושה מסוי קידושין. כסף, שטר וביה. אחד יותר קנייני, אחד יותר אישי, אחד יותר... אז גם אז אמרנו, בסופו של דבר, גם אם יש שלושה מסויים בקידושין, זה רק איך יוצרים את הקידושין. אחרי שגם מקודשת, כל הדברים האלו בא. גם אני יוצר קידושי אישות, אז ברור שאחר כך כל מה שקשור לקניין גם תופס, וניצר קידושי כסף, אז ברור שאחר כך כל עניני האישות תופסים. איך זה נוצר ומה התוצאה, הם לא תמיד זהים. אז ודאי שיהיה חייב במצוות, בסופו של דבר, זה לא תוכנית כבקשתך, שאתה יכול גם, אנחנו לא מאפשרים פה להגדיר יהדות חילונית. שבסדר, תצטרף לעם ישראל, וזה יהיה לגיטימי שתגדיר את היהדות שלך כחילוני. לא, השאלה אם אתה יכול להצטרף עם ישראל, ואז אני אספר לך שמי שצטרף עם ישראל חייב גם למצוות. אבל, זו בעצם השאלה פה. טוב, עכשיו, יש מקום לשאול, האם קראת המצוות, וזה חוזר שאלה, מה זה דעת בית דין? האם דעת בית דין הכוונה שמחליטים לפתוח לו תיק? האם דעת בית דין שהם חושבים בשבילו? ואם כן, מה הם יכולים לחשוב בשבילו? אז כאמור, אם, מה זה קראת המצוות הזאת, האם היא איזו התחייבות להיות יהודי טוב, ואז אולי מישהו יכול להתחייב בשבילי, ואם הכוונה שאני כרגע מכיר ומקבל עול מלכות שמיים, זה מאוד משנה מי יכול לעשות. טוב, סוף דבר, מה שנראה זה כך, האם אפשר לדבר על גירות, או נקרא לזה, האם אפשר לדבר על יהדות? אז ביהדות שמכירה בעמך עמי כמרכיב מספיק עצמאי וקיים שאתה יכול להצטרף אליו ודרכו מליצות הגירות שלך או שאין דבר כזה גירות זה אך ורק דבר אחד אך ורק פנייה לקדוש ברוך הוא לא לעם זה בעצם כמו השאלה פה האם אפשר להצטרף אמת האם גירות היא מאפשר להצטרפות לעם ישראל, שמיד תחייב אותך אחר כך, או שגירות היא מחיימת, הגדרה של גירות, זה ייכנס תחת כנפי השכינה. עכשיו כאן צריך להוסיף עוד הערה אחת ועוד נקודה אחת. ההערה היא כזאת, אני כרגע, כל השיעור אני העברתי פה מתוך הנחה אחת. וזה שגירות היא מעשה אישי של המתגייר. דהיינו, המתגייר פונה לבית הדין, הוא מבקש להתגייר. או שבא ואומר, עמך עמי, או שבא ואומר, אלוקייך אלוקי. והוא במחירות, זה מהלך שהוא עושה, שהוא יוזם, שהוא פונה, או, מקרה שקטן, ההורים שלו, או בית הדין, אבל זה בעצם בינו לבין קונו, או בינו לבין עם ישראל. זה מה שיראה לי כמודל שגירות היא בעצם פעולה של יחיד. מי שיסתכל בספרו של ישראל, יש שם תזה אחרת לחלוטין, שמניחה שגורם מגייר זה לא היחיד, זה העם. עם ישראל בעצם מצרף אליו חברים חדשים. זה לא שאדם בא ומבקש להצטרף לעם ישראל או להצטרף תחת כנפי השכינה, אלא האדם בא והוא, סליחה, עם ישראל יושב ומחליט לצרף חברים לעצמו. עכשיו עם ישראל אומר לעצמו, מי אני רוצה לצרף בתור חבר? רק מי שישמור מצוות. אבל בעצם עם ישראל תיאורטי יכול לצרף מי שהוא רוצה. אם אתה בעל הבית של המועדון, למועדון שלך אתה מצרף את כל מי שאתה רוצה. אלא אם אתה פיקח, אתה לא תצרף למועדון, בן אדם שאחרי זה לא ישמור את החוקים שלו. כי אם יש לי מועדון, באופן תיאורטי, אני אצרף למועדון שלי, מישהו מתחשק לי. אם יש לי טיפה עיניים בראש, אז יתחשק לי רק כאלו שאחר כך יעשו את התקנון כהוגן וימלאו אחרי הכללים. אבל זה החלטה שלי. אני קורא בזה, יש לה ישראל סבא שם חוות בנימין, סימן סמך זין, יש שם ניסוחים מחכי לב בנושא הזה. ברור אם כן, זה סיף קטן יוד, שיסוד יקרה הגירות כתנאי ראשון, שכלל ישראל מסכים לקבל אותם לקהלם, וזהו מתתב את זה שבית הדין, שהוא בא כוחו של עם ישראל, מחליטים לקבלו, שעונים לצאת המצוות, ועל כן, גם עיקר שמצריך שבפני בית דין, הוא שקראת המצוות מצידו, שנעשה בבית הדין, הוא גילוי דעת שמסכים לקבלו כגר. היסוד העיקרי המכריע בגירות הוא איפה הכניסה לכלל ישראל. אז זה פה הפוך על הפוך. זה לא שבטוח יש אלוקייך אלוקי, ואולי יש גם גירות, שעמך עמי בלבד. אלא בעצם הוא אומר, עיקר הגירות זה רק עמך עמי. אלוקייך אלוקי, זה פועל יוצא שעמך עמי. אם תצטרף לעם שלי, אז אני אגיד לך, העם שלי, זה הכללים שלו. צריכים לעבוד גם כן את אלוקי. ולכן הוא מסביר שם, שזה סדר מילים הפסוק, שעמך עמי קודם, אני מדלג פה, לכוונת הדברים, שכיוון שעיקר הגירות הוא קבלתם לקהל ישראל, יש שם ישראל, הרי הם גרים, והנה יוכל לשאול השואל, ולא תורה מצוותיה מהשם ניתנו, משום מה לא יוכל נוכל לקבל עצמו מצוות השם, מבלי שתהיה הסכמה שכנס לזה לקבל אותך. התשובה הזאת נראית שאומנם כן, רשאי לקבל את המצוות, אבל לא יהיה גר. לפי זה ייתכן ונשגה באומרנו, וזו השואה התחתונה של הדיון שלו, שכל תוכן הגירות היא הסתבכות לעם ישראל. אלא שלא תיתכן הסתבכות כזאת אם אינו מוכן קיים תואר מצוותיה. אז כמובן זה מה שהעם מחליט. אנחנו לא נצרף חברים שלא שום מצוות. מישהו בא ועבד עליי, מישהו בא וסיפר לי, הוא מלמד קבלת מצוות, הוא עבד עליי. אז היות שקבלת מצוות זה לא עיקר, זה פשוט הפנייה הפשוטה בדיון הזה. יבוא בן אדם, הוא ימלמל כתוקי באלמה, שוגע מצוות, אחד בפה ואחד בלב, ליבו בעל אמו, הוא לא חולם משום מצוות, והוא לא חולם להיות יותר טוב מהרבה יהודים שלא שומעים מצוות, אז הוא בא, הוא יודע שבית הדין רוצה, סיפרו לו, אומרת, שבית הדין מצפה לשמוע את המילות הכסר, אני מקבל מצוות, אז הוא אומר את זה, ואין לו שום כוונה. אם אני מניח שגירות היא פעולה של היחיד, שמקבל עצמו לחוץ שמיים, זה שווה כקליפת השום. ואין לזה שום קשר עם עם המושג שדון שווה בינם דברים, אם אדם צריך להביע רצון פנימי והוא פשוט אומר לך מה שהוא חושב בלב, אז לא שקלו. לעומת זאת, בתפיסה הזאת, הוא בעצם לא צריך קבלת המחות שמיים היא לא הגירות. הגירות יצטרף לעם ישראל. עם ישראל לא יקבל לתוכו מי שרוצה לשמור מצוות. ועם ישראל טעה, והוא עבד עלינו. בסדר, אז קיבלנו אותו. מחירות, אחרי שקיבלתי אותו, אני מראש לא הייתי רוצה לקבל אחד כזה. אבל אם קיבלתי אותו, זה לא פוגע במהות של הגירות. וזה בעצם העמדה שהוא מציג שם, ומי שרוצה לראות בסיסי טל של רב עמיטל בסימן א', הוא גם כן בחלק מהדיון שלו גם כן תולך בכיוון הזה, שבעצם גירות מצווה עם ישראל, והיצרות עם ישראל גורלת בעקבותיה חיוב מצוות. טוב, זה, אז עכשיו, אם נסכם את הנקודה הזאת, בעצם אמרנו כך, יהיה ראית הראשונים וכו', בוודאי שגירות אמיתית וראויה ונכונה, ימי חמי אלוקאי חלוקאי, שתי מרכיבים, המתכן מרכיב אחד, ברמב"ם פגשנו גירות של אלוקייך אלוקי, דיינו עבדים, גם שכחתי מה קודם, אבל יש כמה אחרונים שטוענים שזה גם היה גירות בהר סיני. עם ישראל לא הומצא בהר סיני, עם ישראל קיים מאז אברהם אבינו, והגירות שמעמד הר סיני זה אך רק קבעת המצוות, כי הלאומיות כבר קיימת מראש, האם יש עמך מי בלבד כמסע גירות, אז זה הריטב"א, כי אני חושב שכן, תוספות חושבים שלא, ברמב"ם יש כאמור ויכוח די נוקב מסביב לשאלה הזאת, אבל קודם דור הנחה שאני שואל את עצמי מה הגר רוצה. אם אני שואל את עצמי מה העם רוצה, אז בעצם יש לי פה סוגיה אחרת ודיון אחר, וזה, אז כמובן ביותר קל לטעון שלא צריך קבעת מצוות, כי קבעת מצוות זה רק לשכנע אותנו, ולא להיות הגרות כשעצמה. טוב, עכשיו, לסיום, זאת הייתה הערה, עכשיו הנקודה. יש פה נקודה אחת שאני חככתי כל הבוקר, ואני, אין לי ראיות לזה, אני אצא את זה פה בתור הצעה שהבוחר יבחר. בעצם, יש פה איזו בעיה מסוימת. צריך להגיד, יש הגדה של גירות, דם בא תחת כנפי השכינה. בסופו של מה זה גירות? האמת, שבא לחסור תחת כנפיו. שגירות בי הקי חלוקי היא פגומה בעצם היסוד, כי ודאי יש הרבה מקום לחשוב כך, ודאי שהרמב״ם מגדיר זאת כך. אידך, בסופו של דבר, פשט הגמרא שלנו, כמו שהריטב"א אומר, אין פה קבלת מלכות שמיים, אין פה קבלת מצוות, לא יכול להיות את תינוק בן שנתיים וחצי. ואז אני נתחס מתחקים, רואים איזה דרבנן, או אני אומר שכאילו בשבילו, זה שליחות, ואיזה שליחות זה, ואיזה זכין זה. נמצאים פה בבעיה מאוד משמעותית. אפשר לפתור אותה בכיוון, בכיוון הזה שהם מצטרפים לעם. וזה באמת מעורר את כל השאלות שדיברנו עד עכשיו. מה שאני הרהרתי, אני לא מצאתי ראייה נפקא מינה, אני מניח שיש, רק שלא קוצר מסיג לא מצאתי. אם נוכל לחשוב, האם נוכל לדבר שיש שני משלים בגירות? יש את המסלול הרגיל והקלאסי שאלה דיברנו עד עכשיו, ואולי גר קטן זה מסלול אחר. זאת אומרת, אולי גר קטן איננו הגירות הקלאסית, ובעצם מה הריטב"א עושה, ומה אנחנו עשינו עד עכשיו, בעצם בחנו, מדדנו את גר קטן דרך המשקפיים של גירות רגילה. אם גירות רגילה היא כזאת, אז זה גם הדין בקטן. כמו בקניינים. אם יש קניינים רגילים, זה כך וכך, אז הדין בקטן הוא נגזרת, כל מי מחליט מה זה קניין בגדול, או מה זה זכייה בגדול. היה זכייה בקטן, קניין בקטן, זה נגזרת מהנעשה בגדול. אם יש מקום לחשוב, שאולי הוא לא מחדש מסלול אחר. שאולי גירות קטן היא עוברת מסלול. אז אמנם גירות קטן בלי קבלת מצוות, אבל לא נוכל להקיש ממנה לגבי גירות הרגילה. מתאים אולי יש פה איזשהו מסלול ייחודי. שהבעיה מתחילה, אם נרצה, יש סוגיה ביבמות, זה גירות שגדול, הכל משתמע, וגירות שקטן זה סוגיה בכתובות. שתי סוגיות שונות. הבא מתחילה מכך, שכפי שאמרתי בעצם קודם, אין לנו פסוקים או מקורות בכתובים בעצם, חוץ ממגילת רות. בתורה יש תופעה של גירות, והתורה לא מפרטת איך גר מתגייר. אז אם אנחנו נאמר, הנה יש לי פה שתי פרשיות, ויש לי את גירות גדול נמד מפרשה א', מספר שמות, וגירות קטן נמד מספר במדבר, אין כמעט שום דבר מראש לעבוד עליו. ואז השאלה אם נוכל לדבר לאור הקולות הללו על המסלולים שונים. כאשר, אם יש היגיון מאחרי זה, זה בעצם אני אומר כך. גירות באופן בסיסי זה אלוקייך אלוקי. גירות בסיסי להסתופף תחת כנפי השכינה, כהגדותו של הרמב״ם. אלא מאי, בעקבות ההצטרפות אתה משייך לעם ישראל. פה אגב, לא צנתי קודם, כדאי אולי להזכיר זאת, יש תשובה מאוד מפורסמת שהרמב״ם לעובד יגר. זה נוגע בעיקר בעונת הגר. העליבו אותו, פגעו בו, נתנו לו, עשו שם מעשים שלא יעשו, והרמב״ם את כל כובד משקלו, והרמב״ם היה כובד משקל, כל כובד משקלו הוא הטיל לטובת אותו גר, מלבד יגר. בנט הוא אומר לו שם את הדבר הבא, הוא אומר, ואם אנחנו בעצם רוצה להראות שגר הוא לא הכי בזוי, אלא הכי חשוב והכי ראוי, והפוינט המרכזי שלו, אדם מישראל, הוא נולד במשפחה דתית, אז הוא דתי, כי ההורים שלו היו דתיים. הגר, הוא הגיע בעשר אצבעותיו להכרה בצדק ובאמת, מחירות, הוא אדם שבנה את עצמו. ואז הוא כותב, אם אנחנו נקראים בני אברהם, יצחק ויעקב, אתה מתייחס ישירות לקדוש ברוך הוא. ואז זה פסוק, זה יאמר להשם אני, וזה בשם ישראל יכונה. אז אנחנו קדושתנו, כי אנחנו מכונים בשם ישראל, דיינו ברית אבות, וזה מה שבעיקר תביא אותנו עד הלום. ואתה לומר זה, הוא מתייחס ברית ישראל לקדוש ברוך הוא. זה הפוינט שאומר שמה, זה שוב מה שמדגיש שהגירות היא בעצם לא בשם ישראל יכונה. הגירות היא, זה יאמר להשם אני. זה הגר, זה יאמר להשם אני. זה כתוב רגילה והקלאסית. אבל כשמשפחה מתגיירת, כשבאים לגייר יחידה משפחתי שלם, או כשבאים לגייר במסגרת משפחתית, אז, עכשיו, במקרה הקלאסי כשהיחיד מתגייר, תוצאת הגירות שמצטרף לעם. פה אני שואל את זה, מה אם משפחה מתגיירת? אם משפחה מתגיירת, אני חושב כך, הקטר, המנוע של הגירות זה שהוא בא להסתובב זה מעל השמן בא להסתובב תחת השכינה וזה ראש המשפחה עכשיו ממילא הוא גם מצטרף עם ישראל כמובן עכשיו הוא מביא איתו את משפחתו ויכול בעצם להכיר כאן במשפחה או לכל הפחות יחסי הורים ילדים להכיר בהם כאבי המשפחה מתגייר בתור גירות קלאסית אבל הבן שלו מיוחס אחריו, לגויים יש חייס, אב בן יש חייס של גוי, אז הגוי מיוחס אחרי האבא שלו, אם אבא שלו הצטרף עם ישראל, ממנה גם הילד הצטרף עם ישראל. מחירות, את הילד אני לא מצפה לקבת מצוות, אלא אני רואה את הילד, כי אני אומר, הלך החבל אחרי הדלי, אם אבא זה הדלי, והדלי הזה מלא מים ואין מים אל התורה, אז אם אלה החבל, האם הילד מתייחס אחריו. ואז זה מקום לטעון שגר קטן מדבינו תודעת בית דין, הגירות הזאת לא צריכה לקבל אותו מצוות, כי היא מבוססת בעצם על כך שהגר קשור בכלל משפחתית לאביו, ואביו כן קיבל תורה ומצוות. עכשיו, אם כך, אני חושב שיהיה הרבה מקום לחלק, אולי במקרה של דעת בית דין, לבין אביו ואמו. זה נקודה שלנו בראשונים, ולא הכי בה כרגע, כמו שמשורים יעסקו בזה, שייתכן שיש הבדל בתהליך בין אם אבי ואמו, יש שם שאומרים דווקא אבא שלו, יש שאומרים או אבא שלו או אמא שלו, ויש שם שאין הבדל אם זה הורים שלו או לא הורים שלו. אבל יש שם שטוענים שאם זה הורים שלו, אז התהליך הוא קצת שונה או אין צורך בבית הדין. צריך בבית הדין כשאין הורים, כשיש הורים, אז הורים עושים את זה, או לכל פחות הם מובילים את המהלך. ואז אני כמו מפריח פה הצעה, שאולי יהיה גר קטן, יהיה מסלול נפרד ועצמאי מגר, אמת, מגירות רגילה, ובמסגרת הזאת אולי באמת יהיה הבדל אם בית הדין צריך לגייר אותו, ואז נצטרך להסתמך על זכייה ומנגנונים שדיברנו עם קודם, ואולי זה רק דרבנן. לעומת זאת, אם ההורים שלו מגיירים אותו, אז הגירות תהיה במסלול מסלול משפחתי כאילו, וכנראה בזה מרת גירות דורייטה וכו'. לא מצאתי ראי לכאן וכאן אני אשאיר זאת כחומר למחשבה. טוב, כמו אומרת, הנושא הזה אומרת הוא סופר חשוב וסופר רלוונטי, בלי אדם אומרת, צריך להתגעות ישיבתית, הזמנו לטפל בזה, ולא כרגע במשהו כללי, כי הנושאים האקטואליים שהם בוערים, ממש בוערים, הם חשובים, אבל בלי אדם אומרת, ימצאו את מקומם בזמנם בקרוב בלי אדם. עכשיו, אם תרשו לי שתי הקודות, לא קשור שהוא כללי, פשוט לגנוב את המיקרופון למטרה אחרת לחלוטין, ובקצירת העומר. העיתונים היו מלאים מזה שהשבוע היה 20 שנה לקרליבך, לפטירתו של הרב קרליבך, שבוע שעבר, מת. אצלי זה עשה טריגר אחר, 20 שנה רב קרליבך, זה גם אומר 20 שנה לפטירתו של מורי ורבי ברי בינה זצ"ל, שהיה, הם הפטרו באותו שבוע. עכשיו אני כרגע לא באתי לספדה, אבל עשיתי את זה בזמנו, ודברים צריכים באיזשהו אלון שוט בוגרים ישן, אבל זה בעצם, הוא הוביל פה קו שלם של חינוך בארץ, שחיבר גם הישיבות התיכוניות, גם הציונות הדתית, גם לתנועת המוסר. ותנועת המוסר היא תנועה, היא הגזימה בהרבה מאוד דברים, הוא אומר ככה, היא עשתה בפעמים מנמל הפיל. אבל אחרי שאומרים את זה, הנקודות שהייתה הן נקודות חשובות. תכן שהיא טעתה או הפריזה, נאמר ככה, תכן שהיא הפריזה מבחינת המשקל היחסי שלה בכלל המערכת. כאילו חדר מסודר זה לא חשוב, זה לא מקרה אמונה. ואצלהם זה ממש היה ככה, זה דברים כאלו היו מקרה אמונה. עמידה בזמנים זה חשוב, ובכל זאת זה כאילו, זה לא אסון דתי אם אתה מגיע ב-259 ולא ב-258. למרות שהם חשבו שזה כן אסון. אבל אחרי שאומרים את זה, הם העלו והציפו נקודות משמעותיות ביותר על מקום בן אדם לחברו, במקום של משמעת עצמית, מקום, נכון, משמעת עצמית, שאדם דורש מעצמו גם מדברים קטנים וגם את, לא להשאיר את הקוס את, במעבר, כי למה שמישהו אחרי נקח עליך וכדומה, ולהחזיר ספרים לארון, כי מישהו רוצה לשמש בספר. כמו, הם הציבו פה דברים מאוד משמעותיים, וציפו מבן אדם, כי מבחינתם מותר אדם מן הבהמה, זו המשמעת העצמית. כי אם יש תכונה מפיינת הבן אדם, זו משמעת עצמית א' וב' התחשבות, וממילא מרצדר וניקיון נתפסו כחלקים מהסיפור הזה. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים באופן ספציפי? עיקרים לבריקדות שפועל על החלונות, באופן כללי יותר כל הנקרא לזה מהתכוסות, כוסות ריקים ומנוכחים שמתגלגלים פה כמו אחרי איזה קונצרט רוק כל ערב וכדום אומרת. עכשיו, באמת, בשום מקום נעזור את תנת המוסר בצד השנייה אחת. גם לאסתטיקה יש, בבניין הזה הושקע עמל רב ביותר באסתטיקה, ויש מתח אמיתי בין אסתטיקה לבין נוחיות. זה נכון, אומרת, יהיה בין הנוחיות, בין כזה אסתטיקה, כזה כבוד בית המדרש, נוחיות השימוש, יש פה בעצם שני מתחים, יש פה מתח אחד, שזה מתח האסתטי לעומת הנוחיות, ויש מתח אחר, שזה מת, הנוחיות שלי לעומת האסתטיקה של אחרים. ואני מקווה המון תלונות ומוצדקות לחלוטין לדעתי, וחלקם אני מקווה מעצמי גם כן, על זה שמלט לאט, מעט, עוד מעט לא ניתן לי את החלונות הללו, מעט, לא ניתן יהיה לראותם בגלל מעט, נקרא זה, האוספים שהולכים ומצטברים שם. ובעיקר, אני לא מדבר על ספרים, אני מדבר על זבל, אני מדבר על תפילין ששם, שזה בעיה של קדושת תפילין, אני מדבר על מחבוד ישנות וזבל וכוסות ריקים ודפים שאתם מקורות לשיעור כללי בבת לפני 3 שנים וכדומה. אני כבר הבטחתי לרמי שדולנו על זה ולתמידי שדולנו על זה שנעשה סדר בעסק הזה פעם אחת ובלי נדור, אנחנו הולכים לעשות סדר בעסק הזה. שיבוא, אני בטוח שיבוא 20 אנשים בעוד 3 דקות, יגידו לי שיש סוגיה בבטה שנקראת חזקת השמישים. וזה נכון, שיש, אם מישהו שם את הסביבה הפרטית שלו שם כבר שנים, אז לא מבין למען דאמר שחזקת השמישים זה יום אחד, כתב רשב"ם, אלא גם חזקת השמישים זה 3 שנים, יש פה כאלה שכבר יש להם יותר מ3 שנים. אני רוצה להודיע דבר פשוט, אנחנו משפחה. במשפחה אין מושג של חזקת תשמישים. חזקת תשמישים, כשאתה אומרים השכן שלך, זה הוא ואתה. זאת אומרת, יש לך מרת זכויות וחובות כפיו. תוך משפחה, אתה לא אומרת, אני לא במשפחה שלי, יש לי חזקת תשמישים להפריע לכל האחרים. תוך משפחה אנחנו חושבים ביחד, וכשאתה חושב ביחד, אז חזקה היא לא מושג רלוונטי. חזקה היא מושג כשאתה חושב אל מול מערכת, אל מול אנשים אחרים. אז לא יודע, אני אקבש איזשהו כללים יותר מוסכמים, אומרת, אני כבר מקלה אחת ברור. זבל לא, לא שם, אומרת, מי שמוצא, אומרת, כשזבל כולל דברים עזובים, מוזנחים, כאילו, הרי זה בית המדע שלא יהיה מוזנח, ושלא, שיהיה נעים, שהרגישו פה, אומרת, שהרגישו בנוח, ושהרגישו שזה מקום שאנחנו חיים ופועלים בתוכו, ולא, ולא מקום ש... כאילו, יש סיפור מפורסם אהב המיטל, ש... חבר'ה מזהבי פעם הגיע לבית המדע של הישיבה בתשכ"ט, עולם את משהו כזה, ראה את הבלגן של כל הספרים, ואמר, אצלי בפיקוד בית הכנסת יותר מסודר, אז המיטל אמר לו, פעם בשנה עושים סדר, ואז אומרים, מה נשתנה? אז אנחנו לא רוצים להגיע למציאות של מתח כזה, אנחנו כן רוצים להגיע למצב ש... זאת אומרת, א' כל שהחלונות יספקו את התפקיד המקורי שלהם, ובין מאוד שההזנחה ודפים וחובות וישנים יסולקו, וזה גם נכון לגבי כל שם, כזה בית המדרש, אז אנא אומרת, תעשו את זה ברוח טובה על מנת שמקום נעים לכולם. זהו.